נראה לי שהייתי פה בשנה שעברה, בסוכות, כמדומני, אז דיברנו קצת על כשרות רגילה ומהדרין, לא יודע אם הצינו את כל הנושא, אבל יש עוד תחום שלפעמים אנשים יוצא להם להתארח בבתי מלון בשבתות, או עושים איזה אירועים. יש כאלה שגם עושים לפסח לבתי מלון, כל בתי המלון הופכים לגלת, מהדרין, מדן ועד אלת, רק בדרך הבדיחותה. כן, כתוב הרי, והיו בדרך במלון, ויבקש השם אמיתו, שם משה וציפורה. סימן של להיות במלון זה לא, לא כל כך פשוט, אבל זה רק בדרך הבדיחותה. אנחנו נשתדל פה קצת גם לדרוש בנייני דיומה, קצת בנייני פסח קצת, כדי שנעשו קצת כמה בנייני כשרות, אבל נראה לפי הזמן. בכל אופן, גאיות ופרסמו שהנושא הוא שבת, אז נבין קצת מה קורה, איך הרבנות צריכה לתת כשרות, מה הבעיות שהיא צריכה להתמודד איתם שנותנים כשרות לבתי מלון בשבת, ולפעמים מה אנחנו כאורחים או כצרכנים לפעמים צריכים לדעת מה לשאול, כן? כי יש אנשים שאינו יודע לשאול, יש אנשים שהם תמים, כן? מבחינת ההגדה, הם מצלצלים למלון ואומרים זה הכל בסדר, אז אומרים להם כן, זה הכל מהדרין, כן, אפשר להיות בשבת, הכל בסדר גמור. אז אני מקווה שהיום, אחרי קצת כמה נקודות שנדבר, נוכל קצת לשאול יותר את המשגיח ואת האנשים שאמר שיבינו שאנחנו יודעים גם מה לשאול. אנחנו לא בגדר תם, אלא אנחנו כבר בגדר של חכם. ככל שאנחנו נדע יותר מה לשאול ומה לברר, אז ממילא גם המשגיחים והרבנויות זה יחזק את כל המערכת כולה. כי ברגע שאנשים מבינים שיודעים, אי אפשר לעקוף אותם. השאלה היא בכלל, מהותית שאני תמיד חשבתי שמתעסקים עם כשרות בבתי מלון, על מה צריכים לתת כשרות? ישנם, מבחינת המציאות פה בארץ, ישנם שני גישות. יש גישות של בדצים, נגיד, מסוימים, שהם לא אמורים לפתור את הבעיה של מדינת ישראל, לתת פתרון לכל בתי המלון בארץ. כל עיר יש, ערים שיש עשרות בתי מלון, בירושלים, בנתניה, הרצליה. אנחנו צריכים לתת פתרון כרבנות לתיירים שמגיעים, תיירים דתיים, אנשים שמתארחים. יכול להיות שיש ציבור מסוים שמספיק לו איזה בית מלון מסוים במקום מסוים, גאולה מאה שערים, ואז הוא יכול להציב תנאים שלכאורה בכל הארץ קשה לעמוד בהם. השאלה מה אנחנו, איפה צריכים ללכת? האם שיש בריכה בשבת, אז נגיד לבית המלון, אם הבריכה עובדת בשבת, אתה לא מקבל כשרות. שלא יהיה מלון כשר. אני הולך איתך, עד הסוף, אם התיירים ב-7 בבוקר, האוטובוס מחכה להם ליד המלון, נוסעים לראות את מצדה, היפנים. אנחנו נבוא למלון, נגיד לו, תשמע, אין טיולים בשבת. להודיע לכל היפנים, מכניסת שבת, שעון קיץ, עד 9 בלילה, אין יוצא ואין בא מבית המלון. מה? השאלה, אם זה יעבוד, והשאלה, לאן אנחנו נגיע בדרך הזאת? או שאנחנו יכולים להגיד, לנסות לפחות, וזה בעצם מה שקורה, אני לא יודע אם דנו על זה בכובד ראש, אבל המציאות היא שנגיד, אנחנו צריכים להציל את המטבח. זאת אומרת, לא כשהבית בלון יהיה קשר מבחינת מטבח, שאם מישהו מחר יש לו מוזמן לאיזה בר מצווה ואיזשהו מקום, הוא יכול לאכול בבית המלון. או נדבר קצת אולי על אווירת שבת גם כן, נדאג שלא יהיה איזה מוזיקה בלאבי, שאווירת השבת זה גם משתנה בין הערים, כדי לברר תמיד, לפני שמגיעים לכל איזה בית מלון, מה ניתנת בתעודת הכשרות, עד איפה יורדים גם לאווירת השבת, כי זה משתנה. כשהרב עובדיה היה רב בתל אביב, כן? השאלה אותו שאלה מאוד מעניינת, לפי הביאביה אומר, יש בית מלון מוכן להפוך להיות כשר, הוא מוכן לקבל כשרות, אבל מה הוא מתנה שמנה אחרונה, איך שגורמים את הארוחה הבשרית, בלי דחה דוד, ישר על השולחן, מנה אחרונה, מי שרוצה. אני מוכן להפסיק את הנבלות, מוכן להפסיק את הטריפות, כן, להפוך למלון כשר, אבל תן לי למכור איזה מוס חלבי ככה, מנה אחרונה, גלידה, לארטיק, חלבי, מה יש? מי שירצה ייקח, מי שלא ירצה לא ייקח. ולשון התשובה יש אפילו יותר חמור, בשר בחלב בצונן, כן, ולשון השאלה. זאת אומרת, תחשבו לעצמכם היום, זו תשובה שלפני איזה 30-40 שנה, בית מלון היה מציב תנאי, אני מוכן לקבל כשרות, להפסיק למכור טרף, אבל תן לי למכור בשר בחלב בצונן. מי שיודע, בשר בחלב בצונן, אם זה לא מבושל, כן, זה לא איסור דאורייתא. הרב עובדיה דן באריכות בתשובה, והוא אומר, כן, אפשר לתת כשרות, עדיף, להציל. כמובן שיש פה סוגיה, אם מותר לעשות תמיד חכם, האם מותר לו לעשות איסור קל, כדי שלא יעשה עם הארץ איסור גדול, יש סוגיה על זה בגמרא בשבת. אז האם עדיף שאנחנו נעשה הרבה בתי מלון כשרים בארץ, שלא ימכרו נבלות, לא ימכרו טרפות, מי שירצה איזה ארטיק, חלבים מיד אחרי ארוחה בשרית, כן, אנחנו לא נחמיר עליו עד כדי כך. דתו של הרב עובדיה, כמו שאמרתי בתשובה, אתה כן, צריכים להציל כמה שיותר. מאידך למשל, בשאלות ותשובות של הציצי לעזר זצ"ל, כן, מי שרוצה יכול לראות את זה בציצי לעזר, בחילופי מכתבים בינו לבין הרב עובדיה, כן, אז הוא אומר, מה פתאום? עליתנו לרשע וימות. מה, מציבים לנו תנאים? מחר זה יתחיל פה, מחר זה ייגמר שם. יש עריכות גדולה במקומות שלא לא היו מתחתנים ורצו להעמיד פנויות וכדומה כדי שיתבלו. אז הוא אמר, אין דבר כזה, אם בית הדין בצורה רשמית מתיר לעשות דבר מסוים, אתה לא הולך לפי ההלכה אלא אתה עושה חשבונות, עליתהו לרשע וימות. וכמובן יש ויכוחים סביב הסוגיה מתי אני אומר שיעשה איסור קל כדי שלא יעשו אחרים איסור גדול. אתם רואים שתי גישות, בין הציצי לעזר לרב עובדיה, האם עדיף לתת הכשר לבתי המלון להציל כמה שיותר ולהתעלם אולי מדברים מסוימים. אני חושב שכרגע המציאות היא בארץ שוודאי שנותנים כשרות לבתי המלון לפי הגישה של יותר של הרב עובדיה. כמובן שעם השנים גם המציאות השתנתה. הכוח החרדי, הכוח הדתי, הציבור גדל, ממילא יש גם יותר דרישות, יותר כוח לבצע דברים מסוימים. אבל בבסיס הדברים ודאי שערים מסוימות לא יכולות לדרוש מה שירושלים למשל דורשת. כן, אם בירושלים יש חוז גדול דתיים, יש ראש עיר דתי, הרבה באים לעשות אירועים, כמובן שהכוח, הקנייה של הצרכנות הוא הרבה יותר קל. כמו שעכשיו יש, היו חתימות של רבנים, למשל, אני לא נכנס לזה, על איזה רשת שיווק, כן, שלא לקנות בה עקב חילולי שבת, ויש כבר מסע ומתן להגיע להבנות. למה? כי לפעמים, דרך הכוח הקנייה, ודיברו על זה מישהו אתמול גם איזה תחומי ברד, הוא לא תמיד צריך חוק. חוק איסור החמץ, אנחנו רואים שישב הוא הסתבך באיזה מידה מסוימת, ולא מצאו איזה פרצה. מה שאין כן כוח קנייה כלכלי, כשמגיע ציבור, הוא אומר, אם לא יהיה ככה וככה, אז יש לציבור, יש כוח. אז המציאות היא שבבתי המלון בארץ, ברובם הגדול, מתייחסים למטבח, ומתייחסים לאווירת השבת. זאת אומרת שלא יהיה מוזיקה וכדומה, אבל אם הבריכה בקומה העשירית היא עובדת, כן, אפילו היא מעורבת, כן? הרי הרבנות יכולה אולי להגיד שתגיד, אין תעודת כשרות, כן? אם הבריכה לא תהיה נפרדת. אז זה ודאי לא עובד במציאות בשטח, ודואגים שהמטבח יהיה כשר עם אווירת השבת. לא מונעים מתיירים לצאת לטיול, אם מגיע אוטובוס וכדומה. ותכף נראה גם לגבי הכניסה והיציאה מבית המלון. אז זה היה רק פתיחה לנושא, איך אנחנו יכולים להתמודד עם הנושא של בית המלון. אולי נתחיל קצת להיכנס קצת לנושא, קצת שנחיל קצת, נראה דברים מול העיניים. כמובן שבית מלון זה לא בית פרטי, ואני אומר את זה מראש. צריך לדעת שמי שהולך להתארך תמיד בחוץ, ומי שאוכל בחוץ, אני אומר את זה בכל פורום, נכון שאנחנו מביאים גם מצרכים הביתה. אנחנו, זה לא התקופה שפעם, כן, כמו הרב מרדכי אליהו שיש לו שוחט שלו, או יכול לשחוט פרטי את העוף וכדומה. המציאות היום שאנחנו מכניסים מצרכים הביתה, אבל צריך לדעת שאדם הולך לאכול בחוץ במסעדה ובית מלון, יש איזה מין ירידה מסוימת. כן, קשה לשמור על כשרות, אי אפשר לצפות מ-500 פועלים באיזה מלון מסוים, ממוחמד ומוסטפה, כן, שהם ידעו בדיוק כל דבר, איפה החלבי ואיפה הבשרי. כמובן, מלמדים אותם, מדריכים אותם, יש הוראות ברורות, אבל מי שיגיד שבמערכת כשרות אין תקלות, אז הוא לא, אין דובר אמת. לכן, גם כשיוצאים כמובן למשבת, אז עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, אנחנו צריכים להתמודד גם כן עם כל מיני דברים וכל מיני נושאים. אז למשל, אנחנו נתחיל עם חלק מהבעיות שאנחנו צריכים להתמודד כמשגיחים, כרבנים שנותנים כשרות, ואולי גם אתם, שאתם מחר תתארחו באיזה בית מלון, תחשבו פעמיים לפני שאתם נוגעים באיזה מכונה. הנה אתם רואים פה למשל מכונות מיץ. אנחנו בבית יש לנו מיץ, אז מכינים שופכים את הסירופ של הפטל, נכון? מרבבים במים ועושים פטל. אבל במלון יש לנו כל מיני סוגים של... במלון יש לנו כל מיני סוגים של מכונות מיץ, וצריך לדעת שחלקן הן חשמליות, חלקם הם בעייתיות, שכל פעולה וכל הורדה של ידית יוצרים איזה מעגל חשמלי, ואסור להשתמש בהם בשבת, אז צריך הרב, או איפה שאנחנו מתארחים, לברר לפני זה, האם כל מערכות המיץ, או שהן מכניות, או שהן קיבלו לפחות אישורים, של, היום יש מכונים של צומד, מכון הטכנולוגי להלכה, וכדומה, שהן קיבלו את האישור המתאים. לכן כשאנחנו באים להוציא פה איזה מיץ, יש לוודא אם זה קיבל את האישור לפני שאנחנו משתמשים. כן. פה אנחנו רואים, נגיד, סוג של מכונה אחרת, כן? שהמכונה הזאת היא בדרך כלל גם המכונה הראשונה, בדרך כלל ברובם יש להם כשרות. מה שראיתם המכונה הראשונה, בדרך כלל יש להם כשרות. גם המכונה הזאת היא, בדרך כלל היא לא חשמלית. כן? אפשר לתת, להוציא את, את המיץ. כמובן שבעולם הרבנות, הרבה פעמים צריך לשים לב, גם, זה טוב שגם אם הציבור יהיה משגיח, אז גם כן הכשרות יתחזק, גם כן, לראות שאין מכונות מיץ צצות במשך השבת. גם זה קורה לפעמים. כן? לפני שבת לא היה מכונת מיץ, פתאום אתם רואים אותה בלבי שהיא צצה. יש מעין. כן? זה יכול לקרוא גם כן. איזה מישהו דחף וחיבר מכונת מיץ בשבת. אז... מה? לא כל דבר לגויים מותר לעשות בשבת. אנחנו, אם יצא פה הזמן, אולי נעסוק קצת בחוט אמירה, כי אנחנו משתמשים בבית המלון קצת בנושא של גוי, אבל לא כל דבר שגוי עושה בשבת מותר ליהנות. יש לנו הרי איסור אמירה, ויש לנו גם איסור מליהנות מדברים מסוימים. בכל אופן, המכונה הזאת היא מותרת. פה למשל הכפתורים שאתם רואים למטה פה, איפה שהנקודות האדומות, כן, כמובן שעליהם לא לוחצים בשבת, זה מגביר את הקירור ומוריד את הקירור, וכל הדבר הזה צריך להיות מלפני שבת. רגע, זה פשר פה. עכשיו, בעל המאור אומר, הרי מי שלא שותה חמין בשבת, כן? אז צריכים לחשוש שמה יש בו מין אמינות. אז אנחנו רגילים לשתות שתייה חמה בשבת. בבית יש לנו את המחם שלנו, בית מלון, תחשבו, אנחנו צריכים לתת שתייה חמה ל-500,000 איש. ולפעמים האנשים מגיעים לשבת, הם לא חושבים אפילו איך מגיעים המים החמים, מאיפה יש כאלו כמויות של מים חמים. ולפעמים, כמו שהיה פה השבת בירושלים, לפעמים דרך הלחץ של הציבור דווקא יוצא לפעמים תקלות בקשרות. זה אולי לא קשור לזה, אבל אני אספר קוריוז לפעמים איך הציבור לפעמים, מרוב שהוא... עכשיו מה שמעניין אותו זה הכוס קפה, כן? אז הוא דרך הלחץ שלו מפעיל לחץ גם על המלון שיכול לבצע חילולי שבת. למשל, הרי ברור לכל אחד שגם השבת, כן, שהוא היה בבית, הוא היה צריך להתמודד עם הבעיה של לחם משנה, כן, אז מה כולם עשו פה? אז יש חלק ודאי עשו בפינה, כמו שכתוב בהלכה, השאירו חמץ לשתי סעודות, ואכלו ככה בפינה איפה שהאישה נתנה לאכול, ואחר כך מיד ניקו. אבל בבית מלון, כן, הצעקות שהיו בבתי המלון בירושלים הגיעו עד אלינו לקריאת משה. כן? אנשים הגיעו לבית מלון וציפו שיגישו להם לחם. כן? אדם הולך לבית מלון כמו שפתחנו, ציפו שיגישו לו לחם. אתם תארים לעצמכם שבית מלון עם עשרות ומאות צלחות וכלים והכשרה של עשרות כלים לא יכול להתארגן, אלא צריך להתארגן כמה ימים לפני זה. כל הימים לפני זה המלון כבר מוכשר לפסח. אז איך אתה מצפה שיתנו לך לחמים ועוד אתה... כן? אחר כך נודע לנו שעוד אפילו לחצים על המשגיח, אולי נאכל בצד, אולי נאכל בפינה וכדומה. כן? כי יש אנשים שכנראה מקפידים לא לאכול מצה, אנחנו יודעים שיש דיונים בזה, בלילה זה יותר קל, ביום זה השיא הבעיה שלא אוכלים מצה. אז נכון, בבית יש כאלו שעושים מצה עשירה, גם בית המלון היה אפשר להתמודד עם זה, או לקחת מצה מבושלת, מתוגנת, יש כל מיני שיטות בהלכה, אבל זה דוגמה שהקהל פה אותו לא עניין, הוא, היו שם קבוצה של אנשים, שמעתי את הסיפור הזה ממישהו, הוא החליט שהוא צריך לאכול, הוא לא אוכל מצה. אז מצידו שהמשגיח יביא לו לחם עכשיו, כן? היה מלון מוכשר לפסח. זה לא עניין, זה קצת, אני אומר את זה, קשה להתפלא על זה, כן? כציבור דתי, שלפעמים הלחץ של הציבור הדתי שיהיה לו בדיוק כמו שהוא רגיל בבית, בכל מיני דברים, הוא יוצר לפעמים את בעיות הכשרות, גם בשטח. אותו דבר עם שתייה חמה. תכף נסביר איך זה עובד, ואז תראו לפעמים איך הציבור מפעיל לחץ. אז יש היום, בכמה מקומות, יש כל מיני מכונות של קפה. זו מכונה, למשל, שקיבלה היתר של המכון הטכנולוגי. כמובן שאנחנו בשבת לא יכולים להפעיל את הלחצן. אם אתם רואים פעם בבית מלון מישהו לוחץ לכם על הלחצן, אז תהיו זהירים, תגידו לו מה פתאום, אז מיד צריכים לקרוא למשגיח וכדומה. באופן כללי אי אפשר ללחוץ על הלחצנים האלו, כי כל לחצן מוציא כוס מסוימת, לחצן אחר מוציא חצי כוס, קפה כזה, קפה כזה. הלחצנים מוציאים לנו כמות מסוימת של קפה. מה צריכים לעשות? אנחנו מבטלים את המערכת החשמלית לפני שבת. כן? יש איזה כפתור מסוים, מבטלים אותו. ואז המערכת הופכת למכנית, זאת אומרת, יש פה מין נורה, הנורה הזאת כשהיא נדלקת, וצריך לשים לב שהיא נדלקת, אז זה אומר שהמערכת עברה למצב של שבת, כי אם היא לא נדלקת, אז יכול להיות שאתה העברת, כן? ראיתי פעם באיזה מלון בשבת, משגיח לא העביר את הכפתור נכון, לא שם לב שזה לא עובד, וכל השבת, כן, השאלו על זה, כן, אנשים שתו קפה בשבת ממערכת ש... עבדה עדיין על המכשור החשמלי. אז מעבירים את זה למצב מכני, ואז מהברז פה למטה יוצא מים חמים בצורה טבעית, נורמלית, זאת אומרת בלי...
אין מים חמים כל השבת, מערב שבת, הם מתחמים בשבת.
הם מתחמים בשבת,
אבל... יש כפתור או אין כפתור, בשבת מבשל מים.
כן, מה?
גרמה, לא גרמה,
זה לא בדיוק ככה, כי אם זה מתבשל מעצמו, אבל ברגע שאתה לוחץ על הכפתור, אז אתה פותח מעגלים חשמליים שזה ייכנס, והקפה גם יתערבב. יש פה כל...
אין שם כמות מים בלי ערב שבת, זה בטוח.
לא, לא. זה ודאי שזה נכנס וזה מתחמם. כן, מתבשל בשבת. כן. עכשיו, יש כל מיני סוגים של מכונות בשוק. אני עכשיו מדבר רק באופן כללי, כי יש מכונים שמקובלים על המכון הזה, יש מכונות שמקובלים על המכון הזה. בכל אופן, הלחיצות האלו גורמות באופן ישיר לסגירות מעגלים חשמליים כדי לתת לך את הוויסות של הקפה כמה שאתה רוצה וכדומה. אז לכן צריך לדעת א', שזה עובר למצב מכני, לא מפעילים את זה בשבת, וכמובן, שתכף נדבר בהמשך, כמו שבבית יש לנו דיני העברה והחזרה, כן? אם אתה לוקח מים מהמחם, כן? אתה רוצה, החמין מצטמק לך לפלטה בשבת, אז אתה הולך למחם נניח, מי שעושה ככה, כי גם לזה יש פוסקים, גישות בהלכה, בין אשכנזים וספרדים, אתה לוקח את המים, אתה רוצה אולי למזוג אותם לתוך החמין, אתה רוצה לשים אותם על הפלטה, למשל, כן? זה דברים שלא כל כך פשוטים בשבת, יש בזה דעות והלכות, כרגע לא נוכל להיכנס בכל פרט הלכתי. אותו דבר פה, כן? נגיד שהוא לקח מים חמים או קפה, ואז הוא צריך להעביר את זה לאיזשהו מקום מסוים, ואז הוא הולך. הדרך הכי טובה וההוראות היא שלא יהיה פלטות, הוא ישר יסתובב בין האורחים שאוכלים בחדר האוכל וימזוג להם את הקפה או את המים החמים. אבל יש מקומות ששמים את זה על פלטות. זאת אומרת, הוא מעביר, אם נקרא לזה מי שקצת, יש פה גם ילדים, אני לא יודע כמה אני אתעסק פה בעומק, כלי ראשון, ואז הוא לוקח את זה בקנקן ומעביר את זה בחזרה לפלטה. שדעת הספרדים זה יוצר פה איזה מין בעיה מסוימת שזה כלי שני, וגם לפי האשכנזים יכול להיות שזה נקרא פינה ממחם, השאלה אם זה נקרא פינה ממחם למחם, כי הוא מעביר פה את המים, יש פה שאלות בהלכה שהן לא פשוטות, כן? ועוד אם זה, אתם מתארחים פעם באיזה מקום עם מלצר יהודי, אז הוא ככה נזכר לדבר עם החברים שלו, ואז הוא מניח את הקנקן, כן, על השולחן, צריך לדון אם זה אוסר או לא אוסר, אם זה יתקרר, פחות מיד צולדת, וכדומה, נכנסים פה להרבה בעיות בהלכה, כן, מרגע שמישהו הוציא לכם את הקנקן, עד שאתם קיבלתם אותו ואתם יושבים לכם בשולחן, ואתם עושים מלצר, אפשר לקבל קוסטי, הוא הולך, עכשיו צריך לדעת מי זה המלצר, ולאן הוא הלך, כן, לכן כל הדברים האלו צריכים לדעת מראש, וזה טוב שתשאלו אם אתם צריכים להתארח פעם מישהו מקום, לשאול את המשגיח, כן, לא להגיד, כמו שפתחתי בתחילת ההרצאה, הכל בסדר, והוא אומר לכם הכל בסדר, כן, האם יש מחם, האם אתה נמצא כל השבת, איך השתייה חמה עובדת בשבת, האם יש ביטול, האם בדקת שזה מנוטרל מלפני שבת, האם אתה מעביר את המים החמים אחר כך לפלטה, מי שספרדי אולי רוצה להקפיד שזה לא יהיה לו דין של כלי שני, או שאתה מעביר, תעביר לנו את זה ישר וכדומה. קורה, למשל, שהמכונה מתקלקלת, ואז הקפה שנמצא פה, שמתערבב עם המים, צורה אוטומטית, כן, תוך כל פסקי כמה זמן, זה יוצא אוטומטית, כאילו בלי קשר ללחיצה, ברגע שאנחנו מנטרלים את זה. אבל יכול להיות שהמכונה מנוטרלת, ואז מה קורה? המלצר מביא איזה קפה נוזלי, יש להם ג'ריקנים של קפה נוזלי, או אפילו יכול להיות קפה שחור, אנחנו יודעים שקפה שחור זה בעיה, תכף נדבר על זה שזה לא מבושל, ואז המלצר מביא את הג'ריקן ומערה אירוי כלי ראשון, מהמים החמים, ישר על הקפה הנוזלי. אז זה אירוי כלי ראשון על תמצית קרה. שאנחנו יודעים שגם זה יש דעות בהלכה, אם זה מותר או אסור, אם זה מלצר יהודי זה יותר בעיה מאשר מלצר גוי. לכן אתם רואים פה רק בעיה אחת של השתייה החמה, כמה צריך להתמודד איתה שמשגיח ידע שאם זה מתקלקל ללמד את הגויים, וזה לא כל כך פשוט, יש לך ערבים, יש לך יהודים, שאם אתה עושה עירוי לפחות תשים את המים החמים קודם, ואחר כך תשים את הקפה אם זה מתקלקל. בואו נמשיך הלאה כי יש לנו עוד הרבה.
כן.
מה?
המים נכנסים קרים למכונה, נכון?
כן. המים האלו מתבשלים בצורה אוטומטית. על ידי גרמות וכדומה, שיש המכונים, הכירו את זה. חלקם מחוממים מלפני שבת, אבל חלקם נכנסים בצורה של גרמה, ואם זה מתחמם מעצמו על ידי גופי לאט שדוקים מלפני שבת, כן? לא, 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 זה בנוי בצורה כזאת שהפתיחה, אם אתה גם מוציא מים מפה, אם תחזיר את זה קודם, הפתיחה והסגירה שלך לא משפיעה לזה, כי אם זה ודאי, זה הייתה בעיה. אם אתה מוציא מים ומיד נכנסים מים במקום זה, אז אתה, זה פסיק רשע. הם עשו את זה בצורה אוטומטית, שהפתיחה והסגירה לא משפיעות. נכנסים מים כמויות קצובות כל כמה זמן. בוא נמשיך הלאה. אם יש מחם רגיל כמו שהוא בבית, שתכף נראה גם, אנחנו תכף נגיע. תכף, אנחנו נראה את הכל, רבותיי. נשאיר זמן לשאלות. פה אתם רואים את זה על הלחצנים, זה מיכל מלא, מיכל חצי מלא וכדומה. מכונת קפה צריכה להיות מנותקת גם בשבת. יש בתי מלון שגם כן אנשים מתחו, לא שמו לב, ניגש המלצר למכונת קפה, כן? ומביא להם מהמכונה שעובדת כל השבוע. על המכונות האלו בדרך כלל אין מערכת של פיקוד שבת, כן? ולכן הן צריכות להיות מנותקות מהחשמל. הן צריכות להיות קרות אחרי חצי שעה. היה איזה רוח חכם, איזה משגיח מטעם קבוצה שרמים באחד הישיבות הגיעו לאיזה בית מלון, והמכונת קפה לפני שבת הייתה מנותקת, אז, אבל מה, הוא לא שמח גם כן. נכנס קצת לנושא הכשרות, אז הוא בא בבוקר ושם את היד על המכונה, ואז הראה שהיא רותחת, כן? אז הוא בא וקרא שם על אחד האחרים, אמר, אתמול בלילה זה היה קר, עכשיו זה חם, כן? אז הבינו שהיה פה איזה משהו. אז לכן, זו דוגמה, אבל זה מכונת קפה שלא עובד בשבת, כולל לא כל המכונות של התחינת קפה וכדומה. הלאה.
יש אתגרים לזה.
מה?
יש אתגרים שצריכים מחוברת, נגיד, לגויים שבמלון, רב שנותן קשרות לבית מלון.
כן. א', אין רב שנותן כשרות לבית מלון בדרך כלל, בדרך כלל זה הרבנויות נותנות, או בדעת, חוץ מפסח שיש כל מיני רבנים פרטיים שנותנים.
לא, אבל תכף להגיד שהיא מחוברת,
לא, כי זה קשור לאוכל. כל השתייה החמה, אי אפשר להתחיל לחלק, להגיד שהרבנות ייתן כשרות רק לשניצל, אבל לקפה לא ולתייה. כמו שאמרתי, מקסימום, בתחילת ההרצאה, הבריכה המעורבת והטיול למצדה של היפנים, זה כבר אמרנו לגישה של הרב עובדיה וציצי לעזר, אבל אי אפשר להתחיל לחלק פה. כל מה שקשור לאוכל ולשתייה, צריך לדאוג למצב שאדם יבוא ויתארח ויקבל מה שהוא צריך. הנה, זה, פה קצת לא רואים פה, בואו, זה מחם, יש מחמים גדולים, זה קצת פה אולי צריך להשחיר יותר, כן? יש, אלו מחמים, פה יש נורית שמעבירה את זה למצב שבת, זה מחם גדול שנמצא הרבה פעמים בהרבה מטבחים, בהרבה בתי מלון. זה לא המכונות, הנה, אתם רואים שיש לו פה שעון שבת למעלה, רק שנייה, תעצור רגע. למעלה יש לו שעון שבת, הוא מכניס בזמן קצוב, המחם הזה בנוי בצורה של שתי מחלים, כן? שכל זמן קצוב לפי השעון הוא מכניס מים, ברגע שאתה מוציא מים, אתה בעצם מוציא מים מהמחל השמאלי, כן? אין לו קשר לכמות המים שנכנסת למחל הימני, כאילו המחל הגדול הזה מחולק לשתיים, כן? ואז בחצי הימני כל זמן קצוב נכנס מים עם שעון שבת, ברגע שזה מתמלא הוא מעביר למחל השמאלי, ואתה בעצם כשמוציא מים, בדרך כלל זה גם לא ארוחים, כי זה נמצא יותר בתור המטבחים, זה משמש כפתרון, כן? להביא מים חמים כשהמכונות קפה מתרוקנות וכדומה. זה למשל למתקן הזה, יש הכשר של, של צומת או המכון הטכנולוגי, יש את הוויכוחים ביניהם בסוגים של גרמה, מה מותר ומה אסור, בכל אופן זה העיקרון. חשוב מאוד שהנורית שבת תעבוד, חשוב מאוד שהשעון שבת, מי שפעם יוצא לו לקחת אחריות, לפעמים יש קבוצות של רמים יוצאות לכל מיני מקומות, היה לי טלפונים עם כמה אנשים, ומתמנה אחד הרמים שהוא אחראי, ככה שישים לב שהשעון שבת נמצא במצב של יום שבת, ולא במצב של יום רגיל, כי אז המים יעבדו בצורה אחרת, ואז בעצם כן יהיה קשר בין המים לפתיחה ולסגירה.
אני רוצה להעיר, למשל, אני פעם הייתי בחברון, לא במלון, הייתי בחברון, והיה כזה מפעל, בעצם משפחת כהן, רונן כהן, ובבוקר כולם שתו מים, ולא נשאר מים. כלומר, לא היה, פתקו את הברז, פתקו, לא נשאר מים. אחרי שחזרתי מהתפילה, היה מים. אז ממצב כזה שלא היה מים בכלל, כמו שאתה אומר, שמאלים, אני, ונהיה מים חמים, זה לא יותר חמור?
על איזה מחם אתה מדבר?
אותו מחם שאתה הראית, שצומת, הכל...
והמים נכנסים בצורה אוטומטית?
כן, מים נכנסים בצורה אוטומטית.
אז יכול להיות שנגמר המים, ואחר כך שזה נכנס ב... אבל זה שוב, אני לא יודע על איזה מקום אתה מדבר. מי שאחראי שם היה צריך לסדר את זה... צריך לדעת, כל מחם לפעמים, מי שלא מבין, זה משתנה הדין. אם המים נכנסים בלי קשר לפתיחה ולהסגירה, אז לא צריך להיות בעיה.
בלי קשר, אבל אחרי שעה הם התחממו.
מה?
זה לא
איסור. בסדר. זה לא איסור. כל זמן שהמים נכנסים בצורה אוטומטית. פה אתם רואים שבאחד הבתי המלון יכניסו מחם שהוא דומה למחל ביתי, כן? יש לו מד בצד, יש כאלו מחמירים לפרק את המד, יש כאלו שלא מפרקים את המד, יש דעות בזה, לא ניכנס בזה, סתם שתהיו מודעים. כיוון שאם אתה מחמם את זה לפני שבת, אז המים במד, מבחוץ, אולי לא הגיעו ליד סולד, וכשאתה מוציא מים, יכול להיות שהמים מהמד נכנסים, יש דעות לכאן ולכאן. בכל אופן, הרבה מומחים אומרים שבכל אופן זה לא נפקא מינה, אם חיממת את זה שעה לפני שבת, אחרי שעה גם המים במד מגיעים ליד סולד, לפחות ככה פוסק הרב אוזנר בשבט הלוי. בבתי המלון, כן, שמים לפעמים בכל מיני פינות, יש בית כנסת פה, בית כנסת שם, משאירים איזה מחם. מאיפה הוא מקבל את המים? הרבה פעמים, הוא מקבל את המים מהמחם הגדול שראינו לפני רגע. צריך לעקוב איך זה זז מהנקודה מהמטבח לפה. יש רבנויות שלא נותנות למלא. ברגע שזה נגמר פה, כן? הן לא נותנות יותר למלא, כיוון שאתה מעביר שוב מכלי אחד לכלי שני באמצעות של קנקן, אנחנו נכנסים לשאלה האם מותר להעביר דרך כלי שני בשבת. על ידי גוי זה הרבה יותר קל, יש כלל הלכתי שמה שמותר על, מה שיש מחלוקת על ידי יהודי, על ידי גוי מותר לכתחילה, לכן יש כאלה ברבנויות שיצרפו שאם זה המלצרים הם גויים, הם ייתנו כן להעביר מנקודה א' לנקודה ב', ומקפידים, חלק מהרבנויות לא כולם, וכדאי שמי שרוצה להתארח פעם איזשהו מקום, לקחת אחריות, לברר שהמחם למעלה סגור. הרבה פעמים יש הוספת מים קרים, נתפסו הרבה גורמים, לכן אני אומר שוב, זה בית מלון עם 300-400 עובדים, ולפעמים בגלל שהציבור רוצה ולוחץ ואין מספיק מים חמים ומתחילים צעקות ומלחיצים את כל המערכת, כן, אם לא סידרו מספיק שתייה חמה ומיוחד בחורף, אז במילא באישון הלילה ושתיים בלילה יכול להיות שמישהו מכניס מים חמים, כמובן שצריך לנתק פה את הכפתור השחור הזה, כן, כי אז כל אחד ישחק ויגביר, והמחם הזה הרי יש מצב שבת ויש מצב רתיחה, כן, אז אפשר הרי להגביר ולהנמיך, כל פועל יכול לעשות את זה. אז בשבת צריך א' לנתק את זה, כדי שלא יהיה מישהו שיוכל לשחק, כדי שגם אפשר יהיה להעביר מנקודה א' לנקודה ב'. כי אם יש על זה דבר שאפשר להגביר, אז זה נקרא בהלכה, איך זה נקרא לגבי שבת? שזה לא גרוף ולא כתום, כן? אז אי אפשר יהיה להעביר מנקודה א' בכלל לנקודה ב'. לכן צריך ליצור מצב שקודם כל הנושא כתום, זאת אומרת שכל הכפתורי הגברה וכדומה, או נעולים או מכוסים, שתכף נראה את זה יותר במוחש. אז א', צריך לנתק את זה, ב', לסגור מלמעלה, כמו שיש כאחד שפה שסגר, אתם רואים פה מנעול למעלה, כן? שאז את המכסה אי אפשר להוסיף לו מים. אז זה הכמות שיש. זה מחם רגיל, סטנדרטי, רק הוא הרבה יותר גדול מהמחם הביתי. מומלץ לעבוד על זה, אם יש קבוצה שמגיעה, להגיד מראש למלון, את תוסיפו לנו מים, זה רותח לפני שבת, אנחנו רוצים מחם עם סגירה, לוודא את זה לפני זה אם אפשר, ואז אתם יותר רגועים, אתם יודעים שלא הוסיפו לכם, לא העבירו מנקודה א' לנקודה ב', לא נכנסו לשאלות של פינה ממחם למחם, כן, וכדומה. להעביר מנקודה לנקודה. לכאורה זה צריך להיות מותר, כי לאשכנזים זה, רב שלמה זמן התיר למשל להעביר מקנקן, לשפוך לתוך החמין, כן? הרי מי שלמד לכל שבת יודע שפינה ממחם למחם, השאלה אם זה פינה את הסיר מנקודה א' לנקודה ב', או אפילו אפשר לקחת את התחולה, כן? לשים את זה אפילו בכלי שלא היה לאש כל זמן שזה באוויר, ולשים אותו. רב שלמה זמן התיר בזה. הקהילות ספרד יותר מחמירים בזה להעביר דרך כלי שני, כן? מה שנקרא רבנו יונה שם בהלכה. לכן, על ידי גוי, לכאורה, על פי הכלל, שהרבה פוסקים מאמצים אותו, שכל מקום שיש מחלוקת ביהודי מותר, לגוי מותר לכתחילה, אפשר יהיה לסמוך על זה. כמובן שזה גם כן דבר שנמצא בבתי המלון, שמתירים אותו, וגם כן אפשר לדון עליו, אבל זה מתקן של בירה, אנשים שותים בירה בלבי, אנחנו, ציבור אצלנו אולי לא שותה הרבה בירות, אבל בשבת צריך להיות מודע לזה, איזה מין מתקן זה של הוצאת בירה, שלא יהיה איזה מתקן חשמלי, לוודא את הנקודה הזאת. לפעמים המכונה נגמרת, אז מבריגים פה את המתקן וטוענים שזה לא מכה בפטיש, כי זה עשוי לכך וכדומה.
זה לא חשמלי המכשיר הזה.
המכשיר הזה לא חשמלי, זה דרך בירה עם, עם עניין של לחץ, זה עולה למעלה. זה הבירה, הלאה. זה פתחן קופסאות, שכמובן שבבתי מלון יש קופסאות ענקיות, צריך לפתוח לפעמים, אז בבית אנחנו יכולים, מי שמחמיר על עצמו יכול לפתוח לפני שבת, בשבת מי שפותח עושה נקב, המחמירים עושים נקב מלמטה, בבתי מלון שיש קופסאות גדולות, כן? היות וחלק גדול מבתי מלון עובדים על גויים, זה קצת הרבה יותר קל בהלכה, וזה חלק מהפתחנים, למשל שיש שם בבתי המלון, פתחנים גדולים, מומלץ גם כן לעשות נקב כדי לצאת ידי כל הדעות. זה מכונת שטיפת כלים. בבית, כן, אנחנו לא נשטוף כלים, אם זה ודאי לא לצורך השבת, וגם אם זה שוטפים בשבת, זה לצורך האכילה בסמוך, מים קרים, לא מים חמים, לא, שלא יהיה בעיה של שומנים. בבתי מלון אנחנו מדברים הרי על קבוצות של מאות אנשים, כן? ויש פה מכונה שליפת כלים, שאנחנו צריכים לתת פתרון איך אנחנו נכין את כל הצלחות, שיהיו, אנחנו לא חושבים על זה, אבל אנחנו באים בארוחת צהריים מהבית כנסת, או בארוחת בוקר, ליל שבת, סעודה שלישית, מתארחים באיזשהו מקום, ותמיד יש לנו צלחות, מישהו ניקה אותם. מי זה המישהו הוא, ואיך הוא ניקה את זה. אז פה, בחלק בבתי המלון, משתמשים בנושא של גויים, אין ברירה. אבל צריך לוודא את זה, כי יש בתי מלון שלא עוקפים את זה, ויש יהודים, מי שיתארח שיוודא את זה, כי אם זה יהודים מפעיל ממש מכונה, עם חשמל והכל, אז זה בעיה של חילול שבת. אם זה גוי, יש פה סברות יותר להקל. היות שאתה, יש מושג בהלכה, בענייני גוי, שמה שגוי נוח לו לעשות, כן? אז זה נקרא דאטה דנפשי. זאת אומרת, אני יכול להגיד לגוי, מצידי שטוף עכשיו, כל הלילה תעמוד, שטוף מתחת לברז. אז הגוי יגיד לי, מה השתגעת? בשמה אנחנו חיים, תן לי לעבוד במכונה. אז זה נקרא דאטה דנפשי. הוא עושה את זה בשביל עצמו, אז זה מבחינה הלכתית יותר קל, ולכן מאפשרים לגוי לעבוד ולשטוף. דרך אגב, זה מכונה שחלק מבתי המלון משתמשים בה גם לחלבי ובשרי. בבתי המלון המהדרין לא מאשרים להשתמש במכונה גם לחלבי וגם לבשרי. בבתי מלון שיש כשרות רגילה, חלק מבתי המלון בארץ משתמשים במכונה אחת. יכול להיות שיהודי לא יודע מזה, בבית הוא מחמיר, אבל כשיוצא החוצה, שוב נכנס לאיזה קולה. כלומר, אמרתי את זה בתחילת ההרצאה, שמי שיוצא לאכול בחוץ צריך לקחת בחשבון, בחלק מהמקומות, תמיד הוא יצטרך לאכול, במיוחד אם הוא מתארח בכשרות רגילה, חלק מהמוצרים, מהבעיות של שבת, של פסח, כן, הוא יורד רמה. אז פה, המכונה הזאת, שוטפים פה גם חלבי, גם שרי, בסתם מכונה יש דעות שמתירים את זה. דעת הרב עובדיה, למשל, רב משה פיינשטיין, להתיר לשטוף במכונה אחת, אם אתה מנקה טוב את השעריים, אתה מחליף את המים, ואתה שם כלי קיבול פלסטיקים נפרדים. יש דעות שמחמירים בזה היום, הם טוענים שהיתירים לא קיימים במכונות של היום. הרב רוזן כתב על זה בזמנו מאמר בתחומין, שצריך שהסבון יפגום את כל השאריות. אבל היום יש מכונות שקודם כל יש מים חמים, והסבון רק מגיע אחר כך. אז יש דעות לכאן ולכאן. זו מכונה מיוחדת שקיבלה אישור, למשל, מהמכון הטכנולוגי של הרב אלפרין. לחלבי ובשרי, אבל זה גם בעייתי, כי היא מתקלקלת הרבה פעמים, שיש לה מערכת הכשרה, צד שמאל זה חלבי, צד ימין ובשרי, והנורית כחולה, נורית אדומה, ואז שמשגיח בא לבית המלון, אז צריך, אם אכלו ארוחת בוקר, זה נמצא עכשיו על חלבי למשל, כן? אם עכשיו רוצים להעביר את זה לבשרי, צריכים להעביר את הכפתור לנורית האדומה, ואז זה מבצע תהליך הכשרה ששוטף את המים ששטפו בהם, מוריד את כל הלכלוכים, מכניס מים חדשים, מרתיח, וזה תהליך של 45 דקות שעה. מה שקורה שבתי המלון לפעמים עץ עליהם הדרך, כן, ויש קבוצות, והקבוצה העצבנית, אנשים החמירו, לא אכלו לפני קידוש, כן, ואז הם באים ב-10, ב-11, נו, נו, אז אם המשגיח אומר עוד חצי שעה, ייגמר, אז מתחילים הצעקות. זה שוב דוגמה שלפעמים הציבור לא מודע לזה, הוא עושה את הלחץ, כן, מלחיץ את כל המערכת, והיינו עדים לזה, המשגיח לפעמים מנסה להסביר לקבוצה, יש פה איזו בעיה של שטיפת כלים, חלבי, בשרי, עוד רבע שעה, עוד 20 דקות, אבל אנשים כנראה בלחץ שלא אכלו, ומלחיצים. אז זה מכונה שמגיעה, הנה בשר, בשר וחלב. כן? צריך לשים לב שזה עבר ממקום למקום. בתי המלון המהדרין עדיין לא אוהבים להשתמש בזה, כי כן יגיע למאה מלות, לא יגיע למאה מלות, כן יתקלקל ולא יתקלקל, לכן מעדיפים שתי מכונות לכתחילה, ככה עובד בנושא של המהדרין.
סליחה, שאלה. אבל במקומות כמו להביא, שרק עובדים שם יהודים, איך הם פותרים את כל הבעיות?
איך הם פותרים את הבעיות של שטיפת כלים? צריך לדוק לגופו, יכול להיות שיש להם, לצורך השטיפת כלים, אולי יש להם איזה גוי אחד, שתיים. ברור לך שאין שם גויים?
הם מהדרים שאין להם גויים.
יכול להיות לגבי הבישול, אולי לגבי בישול גויים. האם בכל שטח המלון, בכל המטבח, אין אפילו עובד זר לרפואה? אולי שוטפים מתחת לברז, מה? אולי הם משאירים שעון שבת, אבל גם זה שכתבו על זה הרבה, אם הם אומרים שהם מהדרים, אז גם שעון שבת עם מכונה, יש על זה גם... יכול להיות שלפעמים בדבר מסוים, נדמה לי שהרב גורן דיבר על זה, או יש איזה מאמר שמישהו כתב, שהאם באמת בשבת, האם שמפריע לו שמשתמשים רק בנושא של גוי בשבת, כן, האם אי אפשר להציג את השבת היהודית גם בלי להשתמש בעובד זר בקשרות הציבורית. יכול להיות שבאמת, כמו שאמרו פה, עובד עם שעון שבת, אבל זה גם כן לא פשוט, כי זה מתקלקל הרבה פעמים, וצריך לדעת מי שם את הצלחות על המים החמים, יש שם מירוי כלי ראשון, כדי לברים אין שם איזה עובד זר בשטיפה. כשמוציאים קרח מהמכונות, כן? יש מכונות כל מיני סוגים היום גם כן בשווקים. יש, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו פותחים מקרר בשבת. אני שואל את הילדים, אתם פותחים תמיד מקרר בשבת? משנה לכם מתי אתם פותחים? מישהו שמע שיש בעיה פעם? יש, הרי אנחנו יודעים שאנחנו פותחים את הדלת של המקרר בשבת, נכון? אז נכנס אוויר חם לתוך המקרר, ואז יכול להיות שאנחנו גורמים למנוע לעבוד, כי המנוע של המקרר בחלק מהמקררים לא עובד כל הזמן. פעם הוא עובד, פעם הוא לא עובד. אז יש אנשים שבשבת מקפידים להוציא רק שהמנוע עובד, ויש כאלו שלא מקפידים בזה, סומכים על הדעות שהם מקילים בזה. אז אותו דבר גם פה, יש כאלו מכונות שאיך שאתה מוציא קצת קרח, מיד המכונה מתחילה לייצר קרח. לכן הרבניות דורשות, כן, שהמכונות האלו לא יעשו את זה בצורה מיידית, או יבטלו את זה, אלא זה יהיה מכונות שלפחות שזה יהיה כמו היתר שלה בבית, שזה יהיה היתר של גרמה וכדומה, או שמעמידים רק גויים שיוציאו את זה, כי יש לנו כלל בענייני גויים, פסיק רשע בגוי מותר. אנחנו יודעים שדבר שאני לא מתכוון, אבל הוא ישים מיידית, אם זה יהודי, זה אסור. אבל בגוי, פסיק רשע בגוי זה אסור, מותר. לכן אם שכחנו נגיד את המנורה במקרר בבית, אפשר להגיד לגוי לפתוח את הדלת של המקרר, כי אין כוונתו להדליק, אפילו אם אין כוונתו להדליק את המנורה, ולכן זה נקרא שפסיק רשע וגוי מותר. אותו דבר גם פה, גם אם ידלק מיד, הוא לא, דעתו להוציא את הזה.
יש גם בצבא.
מה?
בצבא גם יש את זה.
בצבא גם יש את זה. אז צריך לראות איזה סוג של מכונה ואיך זה עובד. יכול להיות שבמכונה, לא, לא יודע אם בצבא יש את המשוכללים, אז אולי זה הישנים. הישנים דווקא עובדים על העניין שזה לא מיידי. הלאה. כמובן שכל המכונות של המילקשק והמתחנות והמרסקות אינם עובדות בשבת. אמנם, יש פה על זה היה ויכוח מעניין פעם. זה שוב גישה קצת בין גופי כשרות ולא הלכתית. ישנו אחד הבדצים שנתן פעם כשרות לבית מלון, נתן לגויים לרסק, לתחון מכונות לחיתוך סלטים, למכונות לחיתוך תפוחי אדמה. רוב הרבנויות לא נותנות את זה. כמו שאנחנו אומרים שכל מה שקשור למטבח, לאוכל, כן, יעשה לכתחילה. אותו בדץ אמר, מה אכפת לי שהגוי יחתוך שהמכונה תשפיל את המכונה? כמו שאתה נותן למכונה שטיפת כלים, ואתה אומר שזה הדת הדנפשי, הוא עושה את זה בשביל עצמו. אז גם פה הוא לא מתחשק לו לחתוך, נגיד צריך לחתוך הרבה סלטים וכדומה, נותן לו להפעיל את המכונת סלט, כמו שיעבוד 8 שעות. מה? אז אומרים פה, נכון, מה שאתה אומר פה, חלק מהרבנות אמרו, יש כבר יותר מדי זילותה של שבת. גם ככה, תקם נראה איך אנחנו מחמים עם אוכל בשבת. אם נתחיל מכונות, וכל הזמן נגיד גוי, וזה הדת על נפשי, כן? צריך גם לחנך את הפועלים, כן? כמה שיותר לעשות גדרות, ולכן רוב הרבנויות, כמעט כולם, אני חושב, הנועל של הרבנות הראשית לישראל, לא לאפשר את כל המכונות האלו, גם לא על ידי גוי, וגם לא להיכנס לעניין הזה, שאולי הגוי היה מקלף, וזה עוזר לו, והדת על נפשי וכדומה. הדבר היחיד שמצאנו את זה, זה בעיקר במכונה שטיפת כלים, כי פה אין יצא כנראה איך להתמודד עם כל המאות צלחות.
אבל הבית לא מרזה לדעת הדנף, שאם נותנים לו שעה לחתוך ירקות, אם הוא יחתוך עם הסכין, זה ייקח 8 שעות, אז מה זה הדעת הדנף? זה ברור שהוא יוצא לעשות עם המכונה, כי אין אפשרות אחרת.
לא, אבל לכאורה... מה? זה יכול להיות אחד בהספרות של לפקטק, אבל אני לא יודע אם יש כזה הבדל קיצוני, כי הוא יוכל לחתוך צוות של כמה פועלים, יוכל לחתוך את זה נגיד ב-4 שעות, הוא יעבוד כל הלילה מ-12 עד 4 בבוקר, והוא יעשה את זה, כן?
אבל לא ישלם להם.
מה?
אבל לא ישלם, זה בשביל בעל הבית, זה לא בשביל
הוא ישלם,
בסדר,
תדע. תכף אנחנו נדבר, בכלל, אני לא נגעתי בנקודה, ואמרתי את זה בהתחלה, שדיברנו על הבריכות, איך אנחנו, על מה ניתן נקודת הכשרות? איך אנחנו, אני לא מתמודד בכלל עם בעל הבית, צריך לדעת בכלל שאם אנחנו מגיעים להתארח ולנגע בזה כקבוצה, יכול להיות שיש פה איזה בעיה, אני לא בא עכשיו להכריע בזה, זה גדולי הדור צריכים להכריע בזה. במעגלי משנה תמיד יהיה עוד חילולי שבת. ואני בא לפתור לכם עכשיו כאילו מה שקורה לספר בשטח, מה קורה מבחינת מטבח, מבחינת איך לפחות שאתה תקבל תפוח אדמה או אוכל כשר או שתייה חמה מעיקר הדין שתהיה כשרה בשבת. אבל יכול להיות, כן, שכל העובדים האלו, נגיד אם חלקם יהודים, כן? אולי הם נסו בשבת, אנחנו באים קבוצה לעשות, אנחנו באים לעשות בר מצווה לשבת, מביאים 200 איש את כל המשפחה, כן? ויושבים לנו מדושני עונג וכדומה, ויכול להיות שזה עכשיו איזה 20 מלצרים נוסעים בשבת כדי לשרת אותנו. זו שאלה, אני לא יודע. כל המערכת בסביב, לא על האוכל עצמו, יכול להיות שיש פה מעגלי משנה של חילולי שבת. עכשיו צריך לדון על זה, יכול להיות, מי אמר? פעם דנתי עם רבבום זצל על, על איזה נקודה, אומר, אתה ראית שהם נסו? כן? תולים בלפני עיוור, מי אמר שאולי הוא ישן בחדר, ויש לפעמים קורה שיושנים, הם גרים רחוק, לא ראינו, יש מושגים, אני לא אומר, אני לא בא עכשיו להכריע, אני רק אומר שצריך לדעת שאנחנו באים לבית מלון בשבת, יכול להיות שכזוג משהו זה לא משפיע, כן? אבל אם אנחנו נבוא פתאום איזו קבוצה נוספת של איזה 100 איש, צריך לראות, יכול להיות שבמגלים שאיזה טבח נסע, בחלק גדול מהמקומות זה גויים, כן? אבל יכול להיות שיש איזה מלצר יהודי שנסע, או עשה משהו, אותו דבר גם אתה שואל אותי על בעל המלון, יכול להיות שאני פותר את כל הבעיות, איך אתה תתארח. בעל המלון שהוא יהודי, איך הוא נהנה מחילולי שבת, מכל מיני נסיעות, מכל מיני דברים כאלה, אני לא בא כרגע עכשיו לראות איך אני פותרת את בעיית בעלי המלון וכדומה. בואו נמשיך. שוב, דוגמה למכונה, למתחינות, שוודאי זה לא יכול לעבוד בשבת, כי אין צורך אפילו לסלט, אם זה מתחינת בשר וכדומה, אז אנחנו גם לא עושים הכנות, משתדלים, כן, שבית מלון, וזה אנשים לא יודעים, אנשים פעם ביקשו לעשות אירוע במוצאי שבת והתווכחו, שוב נקודה, שציבור מתווכח ולא מבין למה, רצה לעשות איזה אירוע במוצאי שבת בבית מלון, הסבר עליו הרבנות, בדרך כלל אנחנו לא רוצים שיהיה אירועים במוצאי שבת, כן? כי מתי יכינו לך את זה? האם אתה רוצה שאת הבר מצווה שלך, שאתה מתארך במוצאי שבת במלון בשעון קיץ, יוצא שבת, 7:45, אתה קבעת עם האורחים נגיד אפילו ב-9, כן? אתה רוצה שכל אחרי הצהריים יעמדו צוות שלהם ויחתכו סלטים, האם חשבת פעם שתוך חצי שעה יכולים לארגן לך אירוע? אז למה אתה מתווכח עם הרבנות, כן? היה מישהו שאפילו אני לא מתבייש להגיד, אחד מהאדם דתי אמר, צריכים ללכת לבגץ, למה אתם לא נותנים לעשות אירועים במוצאי שבת? אני לא אומר שבכל המקומות זה סגור, יש מקומות שבשעון חורף אולי נותנים וכדומה, אבל זה שוב נקודה שלפעמים הציבור יוצר את הלחץ, כן? אי אפשר לארגן אירוע במוצאי שבת ב-9, אם שבת יוצאת ב-8, בלי שהיה פה ענייני הכנות. עכשיו, יכול להיות שמעיקר הדין אפשר למצוא פה היתרים. אם גוי יעשה הכנה, יסדר שולחנות, יסדר דברים, הכנה בגוי, מותר להגיד לגוי בשבות ושבות במקום הצורך, שאין להם זה במקום הצורך, צריך לפתוח פה את השולחן ערוך כדי לעשות פה היתרים. לכן, את כל העניינים של ההכנות, ודאי ליום ראשון, ליום שני, כן? הרבנות לא תיתן, גם אם מישהו יגיד שזה אולי גם כן פה יכולה להיכנס איזו סברה של הדת לנפשי. כי יגיד לך, בא לאולה המלון, תשמע, יש לי חתונה ביום ראשון, מה אכפת לך שהוא חותך קצת בשר במתחינה, הגוי, כן, ככה, אני צריך להביא אותו ב-4 בבוקר. תשאל את אחמד אם הוא רוצה לבוא ב-4 בבוקר. זה נוח לו לעשות את זה בשבת בצהריים, שהוא ממילא נמצא במשמרת שלו, ולא לבוא ב-4 בבוקר ביום ראשון. אז יכול להיות שמעיקר הדין אם נגיד, אולי הדת לנפשי, אולי זה יש בזה את הסברה הזאת, כן? אבל שוב, יש פה תזילות עד לשבת, יש פה עם בית מלון עכשיו בית ישראל, מכונות עובדות וכדומה, ולכן לא נותנים את כל הדברים האלו. אותו דבר, בעיה כזאת. זה רק מראה לכם את המורכבות שאנחנו צריכים לתת פתרונות, כמה שאנחנו עושים שבת בבית, אנחנו לא נתקלים בזה. אנחנו אכלנו עכשיו 200 איש, עשינו אירוע בבית מלון. מי שמכיר, כן, הישראלים, חלקם, כנראה באים, הרי הם לא אוכלים לפני שבת, כן, כי אסור, צריך להיכנס רעב לסעודה. כן? אז כנראה בליל שבת יש גם נשמה יתרה, אז הם אוכלים הרבה, כן? אז לפעמים השטיח ככה בחדר אוכל נראה ככה שצריך לניקיון. איך ינקו אותו? לא יתחילו, בבית אפשר לקחת עוד איזה, כן? איזה משהו, אז עובדים עם שואבי אבק, ברוב בתי המלון, שרוצים גם להקפיד על יוקרה, כן? אני תאמד, אמרתי את זה גם לפעם, תקן מדבר על שחרור אורחים בשבת, איך משתחררים וכדומה, אז אנשים פעם התאחו במלונות שהיה בזמנו בגוש כתיב, כן, אז הביאו ראייה משם, אז אמרתי, צאה, עם כל הכבוד, אם הרבנות צריכה לתת פתרון, כמו שאמרנו, להציל, שלא יהיה נבלות ולא יהיה טרפות, ושאדם יהיה לו איפה לאכול, כן, אז לא כל בתי המלון במדינת ישראל, תגיד למלון מצודת דוד, או מלון הולידין, כן, לעבוד בצורות שאיזה מלון שהוא מיועד רק לקהל מסוים, כדומה, כן? זה הוא דיבר אז תקל, מדבר על הכתיבה בשבת, איך משתחררים, אבל נגיע לזה. אז לכן, אין מנוס, כן, לתת לגויים לעבוד פה בשואבי אבק, ואולי זה גם סברה קשה, כי קשה להגיד פה אולי לדעת לנפשי, שינקה בעצמו עם התתה וכדומה, אבל פה נכנסת אולי איזו סברה שאפשר להגיד, תשמע, הרי בגוי יש שתי איסורים משלמד ענייני אמירה לגוי, שאסור להגיד לו, אלא אם כן מצבים מסוימים מותר להגיד, אם זה צער בעלי חיים, אם זה חולה שאין בו סכנה, וכדומה, יש מצבים, מצווה דרבים, מותר להגיד לגוי, לתקן את העירוב של בית אל, נגיד שבשבת, לצוחי רבים מותר להגיד לגוי, אפילו באיסור דאורייתא, כן? ויש דבר שגם אם אתה לא אומר לו, אסור ליהנות במצבים מסוימים. אסור ליהנות מגוי. אם גוי בא, היה חדר חשוך בבית אצלך, בא גוי, הדליק לך את האור בשבת, אז זה בעיה. כן, גם אם לא אמרת לו, אתה נהנה ממלכת נוחי. אבל אם הענה היא לא ישירה, זאת אומרת, אתה היית יכול, נגיד, אתה מתארך בבית מלון, ואתה רוצה, השאירו לך את האור בחדר, ואתה רוצה לישון. אתה יכול להגיד לגוי, קשה לרדם שיש אור. אתה אומר רמז. היי, אתה נהנה מהגוי שהוא חיבה לך? אתה לא נהנה כל כך, יכולת לישון גם בלי אור. רוב האנשים יכולת לישון בלי אור. זה נקרא הנאה לא ישירה. הנאה לא ישירה מותרת אם אתה רומז לגוי. כך כתוב הלכה. אז גם פה אני לא יודע אם זה הנאה כזאת ישירה. סך הכל יכולנו לשבת באוכל, ואם הוא היה מטטה עם הטטה, או אם שואב אבק, לי, בכל אופן זה לא כל כך נפקמינה, כן, אם הוא יעשה בדיוק עם שואב כזה, או ייקח איזה מטטה ויעבוד את זה עכשיו עוד איזה שעה, ויישאר לי כמה פירורים, כן? כי זה לא שהוא עשה לך משהו באוכל עצמו, זה לא הנאה ישירה. ככה יש רבנים שרצו להגיד שזה הסברה. הרבנות משתדלת לבדוק את זה שבחדרי האוכל וכדומה לא יעשו את זה יהודים. אבל אם תשאל אותי מכל בתי המלון בארץ יכולים להשתלט על כל איש החזקה שמחליף מנורה באיזה חדר בקומה 14, ואם המשגיח עודף אחריו, שמה לא ברור לי שזה מתבצע.
כל המסדרונות,
מה? בדרך כלל, פה בירושלים בדרך כלל זה גויים, אבל אני לא חושב שבכל הערים, כמו שאמרתי, כן, בהתחלה, מהשלב של הבריכה והאוטובוסים, כן, מתמקדים יותר בנושא של האוכל, כמו שאמרתי, או שלא יהיה חילולי שבת, כמו נדבר, וגם זה במדרגות מסוימות בין ים המלח, אילת וכדומה, למקומות אחרים בארץ, אם יגיעו על כדי שואב אבק בקומה 11. בדרך כלל משתדלים, לפחות בירושלים, שכל הדברים האלו והמכונות, אם צריך להפעיל משהו, זה רק גויים. עכשיו, כמה משגיחים יש? יש אחד. אמרתי פעם תבורת, לא? מה זה השגחה יוצא ונכנס, לא? זה יותר יוצא מאשר נכנס, ככה קוראים לזה. כן? לא, אבל בשבת אמור להיות לבית מלון משגיח. אבל דרך העולם, כן? שמשגיח הוא גם בן אדם, כן? אני לא מכיר הרבה משגיחים שמי שיש בבוקר עד 9 בלילה בשעון קיץ הם לא הולכים לשמוע קריאת התורה, או שהם לא הולכים לנוח, או שהוא לא מדבר עם האישה שלו או עם הילדים שלו. כן? זה מציאות. גם לא צריך, יכול, אם הוא נמצא במלון והמערכת מסודרת והוא מסתובב, כן? אז גם באמצע השבוע לא נמצא בשלוש בלילה, אולי יש משהו, כי מערכת צריכה לעבוד גם על הרתעה ומרתעת וכדומה. עכשיו, אנחנו ניכנס ל... תעביר רגע עוד אחד. בסדר, בוא תשאיר פה, אחר כך נחזור לשתיים אחרים. יש בבתי המלון, כן? יש... אנחנו צריכים לתת אוכל. בבית, האישה מורידה את האוכל, מהסיר, ברגע שמחליטים להגיע למנה העיקרית, אז הורדנו ומחלקים את השניצלים את האור, ובדרך כלל זה נגמר, כן? אנחנו לא צריכים לתת ארוחת ערב מ-7 עד 9 בלילה, או בקיץ נגיד, או ארוחת צהריים עכשיו מ-11 עד 2, למה קבוצה א' אוכלת ב-11, קבוצה ג' חוזרת מהכותל רק ב-1, כן? אז צריך להגיד, לדאוג שיהיה לה אוכל חם, כן? ואלו חוזרים וביקשו להחליף שארוחת בוקר תהיה ככה, בקיצור, לפעמים בית מלון צריך הארוחות נמשכות הרבה הרבה זמן, כן? שעתיים, שלוש. א', זה יוצר בעיה שאנחנו צריכים לשמור שהאוכל לא יישרף, תכף נדבר. הוא נמצא בתנורים, אבל מהתנור הוא יוצא, אני מקדים את הרגע, את השלב השני, מהתנור הוא עבר, מה שנקרא באמרי, מי שמכיר את זה גם בצבא יש את זה, זה מין מתקן כזה, אולי אחר כך יהיה יותר אחד יותר ברור, כן? שיש פה תאים, מחולק, יש שתי סוגים בשוק, יש ממולא מים לפנים, ויש הוא בלי מים. אם הוא בלי מים, רק עם אוויר, זאת אומרת עם... מגבירי חום, אתם רואים, הקונטיינר הזה עם האוכל נכנס פה למטה, כן? עכשיו למטה זה יכול להיות עם מים. אז אני אצא לי את האוכל מהתנור, כי אני לא רוצה שהוא יישרף, כן? ארוחת ערב, נגיד, היא מ-8 עד 10 בלילה, או מחר בשבת, מ-11 עד 2, אני מוציא את האוכל מהתנור, את המגש הזה שמלא אופות או אורז, ושם אותו פה בתוך הכלי. פה, אם אני שם אותו בתוך הכלי עד הסוף עם המים, איזה בעיה דומה מזכיר לכם בשבת? מה? התמנה, נכון? יכול להיות שיש פה בעיה של התמנה. ולכן, חלק מההוראות זה שהמים לא יגיעו עד הסוף, מי שפעם יהיה אחראי לנושא הזה, שהמים לא יגיעו לסוף, שהמים יהיו לפחות חצי, כן? אז שזה לא יקיף את כולו. יש מקומות שגם באמצע שבוע הרבנות אוסרת להשתמש בזה בבשר בחלב, צריך לדעת שיש איזו רבנות מסוימת שעדיין מתירה לשמש במתקן הזה גם לבשרי, גם חלבי, ברגע שאין בזה מים, הם אומרים שזה רק כאילו דין של תנור, ובכל אופן ההוראות היום של הרבנות הראשית לישראל לא לאשר את זה, גם לבשרי וגם לחלבי. אז האוכל יוצא מהתנור, נמצא פה, בתוך הבאמרי הזה שהוא או נגיד עם מים לא מגיעים עד הסוף, או רק עם שומרי חום, ואז מפה עומד הטבח, ואתם באים, יושבים בחדר אוכל, ואז הוא מגיש לכם, נכון? אתם באים עם הצלחת, ואז הוא מגיש לכם את המנה. קורה מצב מסוים, וצריך להיות מודע לזה, שלפעמים זה שירות עצמי. זאת אומרת, האוכל נמצא פה בתוך הבאמרי הזה, וכל אחד בא ולוקח את הכף, ומוציא את האוכל. ואז מה, איזה בעיה יש פה? כן, או הוצאה, לא יודע אם מגיס, אבל נניח שהוצאה. צריך להיות מודע לזה, כי יש מקומות שלא מודעים לזה. יש דין של מגיס, ויש דין של הוצאה בכף, שזה יותר קל. הוצאה או מגיס, למה זה לא על האש? ודאי, זה שומע חום, זה גופי חימום. פה המתקן הזה, יש, זה לא, זה גופי חימום, יש פה מים, ואיך המים נשארים חמים כל הזמן. אתה רוצה שהאוכל יישאר חם שעתיים שלוש. אתה עושה אותו מהתנור למתקן ששומר על החום. בפנים יש או מים, או גופי חימום. כמו פלטה. נקרא לזה נגיד פלטה.
איך המים
מתחממים? המים מתחממים מגופי חימום. תמיד זה גופי חימום. בין שיש מים, בין שאין מים, תמיד זה גופי חימום. יוצא שאם אתה, אם הגוי מוציא לך, אז אנחנו יודעים ככה, בענייני הגסה אנחנו יודעים ככה, שהוצאה זה הרבה יותר קל. ספרדים מקילים בלהוציא. אשכנזים, יש דעות לפה לשמה, כן, במיוחד אם זה נוזל, אם זה מים, כרגע לא נעשה שיעור בהוצאה ובכף. הגסה זה יותר חמור, הגסה זה ממש לעלות ולערבב. אז אם הגוי עומד שמה ומגיש, ניחא, מקום שיש, מה? גם במושל כל צורכו יש בעיה עדיין להגיס או להוציא ודאי בכלי ראשון שעומד על האש. כן? מי שלמד את הנושא. אפילו הכל בו מחייב, אומנם לא פוסקים ככה, אבל הכל בו מחייב והרמה מביא את שיטתו, כן שחייב אפילו חטאת, כן? אבל כמה... אבל ודאי שאם זה כבר מבושל כמאכל בדורסאי, המשנה ברורה פוסק שאין בזה משום בישול, אבל אנחנו לא נוהגים להוציא כן? בבית, למשל, אנחנו מורידים את הסיר מהאש, צריכים להוציא את המרק בדרך כלל, האישה מורידה את האש. אני אומר שוב, קהילות הספרדים פוסקים שהוצאה איננה איסור, רק להגיש זה איסור. אז יוצא פה שאם עומד לכם טבח גוי, אין בעיה. לפי הכלל, אם הוא רק מוציא, ולפי הכלל שאמרנו, מקום שיש מחלוקת עם יהודים, לגוי מותר לכתחילה, אפשר לסמוך על זה. אבל אם עומד פה טבח יהודי, אז צריך להיות מודע לזה שמי שרוצה להחמיר על עצמו, כן, שהוא לא... אז יש פה בעיה, כי הרבנות לפעמים, הבתי מלון טוענים שהם לא יכולים לפעמים יש מאות אנשים שאוכלים בבתי המלון, בכמה אולמות, בכמה אירועים, הם לא יכולים להצמיד אדם לכל מקום. אז אם יש קבוצות דתיות, הן סוגרות זמן עם המלון, שיעמוד שם לפחות איזה מלצר גוי או משהו, והוא יוציא להם. וכדומה. אז צריך להיות מודע לזה. אז דיברנו פה גם על בעיית ההתמנה. עכשיו עוד דבר, אתם רואים שמה שראינו פה, שהקופסה הזאת היא סוגרת את המתגים, נכון? למה היא צריכה להיות סגורה? שיהיה גרוב וקדום, כי אם אני מעביר מהתנור את הפלטה הזאת שמלאה אוכל, אני מעביר אותה לפה, אם זה לא יהיה נעול, אז זה לא יהיה גרוב וקטום, כן? אז אי אפשר להעביר מנקודה א' לנקודה ב', לכן זה, המשגיח בעצם יש לו איזו סדרה של 30-40 מנעולים, שתקף נראה, הוא סוגר את כל המטבח, כדי שלא יהיה, והמפתחות צריכות להיות כמובן אצלו, שלא ישחקו לו עם זה, ואז אפשר יהיה להעביר, כמובן שמעבירים מנקודה א' לנקודה ב', אז צריך להקפיד על דיני העברה והחזרה, כן? צריך ללמד את המלצרים, את העובדים, שמעבירים ישר, לא שמים על הקרקע, אם שמים על שולחן, זה דעות בהלכה, להעביר את זה ישר וכדומה. כן.
למה זה
התמנה
אם זה לא מכוסה מלמעלה?
מה?
למה זה התמנה אם זה לא מכוסה מלמעלה?
או, כי הרבה פעמים מכסים בנייר כסף. אתה רואה, פה יש נייר כסף, זה מכוסה מלמעלה, ואם המים יגיעו עד למעלה, זה כן מכוסה. מה? זה כן נוגע במים. זה מלא מים פה. אתה משקיע את זה בתוך, לא למטה. זה המים מגיעים עד, אתה משקיע את הקונטיינר. בתוך המים, ולכן צריך שהמים לא יגיעו עד למעלה, לרוקן חלק מהמים, לדאוג לזה. לכן יש פה התמנה.
סיר, אפשר לשים על הפלטה? סיר, סתם סיר.
נו?
לא
חוסה,
הסיר לא
חוסה
מלמעלה. יש לו את המכסה שלו, זה לא נקרא כ...
כן, אבל אתה לא
מצמין
את הסיר.
אני לא מצמין,
שם
אותו על הפלטה.
בסדר, אז זה מותר, לכן יש דעות בין הספרדים, התמנה במקצת, שאני לא רוצה להיכנס בזה. מה? לכן יש פלטה של הרב אליהו
למחמיר.
אבל אני אומר שהמציאות שכן סוגרים כדי שזה ישמור.
המים לא גולשים על הנייר כסף.
מה?
המים לא גולשים על הנייר כסף.
כן, אבל גם הבא... השאלה, ברגע שהכל מכוסה ורק למעלה מגולה מהמכסה, יש דיון בהלכה אם זה מספיק. כי השאלה כמה צריך להיות מגולה מהזה. לכן מקפידים על הנושא הזה. הלאה. הנה, אתם רואים דוגמה לבאמרי, שיש פה את הגופי חימור, זה עם מים או בלי מים, ושוב דיני העברה והחזרה וכדומה. והגסה והוצאה וכל מה שדיברנו. פה אתם רואים, למשל, רואים פה את הנושא שזה מנעולים, פה עומד הפס, מעבירים את זה מהתנור, לכן כל המתגים של הבאמרי נעולים על ידי המשגיח שלא יוכלו לשחק עם זה בשבת. הנה, פה זה הסגירה וצריך... עכשיו, אני רוצה לדבר, אתם רואים פה, אני מדבר לכם, מספר לכם כל הזמן
שהאור... אני לא יודעת מה הרעיון של הנעולים, אם יש לו בעל המלון כמפתח.
לא, אין לו, זה העניין. שהמשגיח צריך לקנות, המשגיח קונה מאסטר והוא קונה את המנעולים. והם גם יודעים את זה, שעם פריצה של המנעולים זה כאילו קאוס, זה כנראה, זה כבר כאילו פרצו לכספת, אתה מבין? יכול להיות שהוא שכח, הוא הוציא, הוא הגיס, כל מיני דברים כאלו, פריצה של מנעול, כן? זה עבירה חמורה מאוד שהרבנות מגיבה עליה. עכשיו, אנחנו צריכים לסיים ב-1:15, נכון? יש לי עוד, שאני יודע שתם את זה. אני כל הזמן מספר לכם שהתנור, מעבירים מהתנור לפס, נכון? אנחנו אוכלים מחר מוזמנים לאכול באיזה בית מלון מסוים, נכנסים ב-11 בבוקר, נניח, אחרי התפילה. מקבלים עוף, שניצל, אורז וכדומה. איך זה חומה, מדעתכם?
תנורים, שעון חשמל, גם שעון שבת.
מה?
שעון שבת,
פשוט. שמים את זה בתנורים, לפני שהשעון מדליק. ככה היו עושים גם בבתי המלון המהדרין, היום הפסיקו עם זה. זה הייתם גם כנוסף בין כשרות רגילה לבין כשרות מהדרין. בבתי המלון, האוכל כמובן מבושל מפני שבת, זה תנאי בסיסי. אין להתיר לבשל בשבת, לכן המשגיח בודק לפני שבת שהכל מבושל. כי אז לוקחים מצירוף שאין בישול אחרי בישול ביבש, וגם בלח יש חלק מהדעות שאין בישול אחרי בישול מעיקר הדין, כן? דבר נוסף, מכוונים שעוני שבת, השעון מכוון להדליק נגיד ב-9 בבוקר, הגוי מגיע, המשגיח מגיע יחד עם הגוי, הם שמים את האוכל בתוך התנורים לפני שהשעון מדליק. זה מופיע גם בשמירת שבת, נפסק גם להלכה. אז לכן המשגיח גם בודק, אם הוא דחף ב-8 בבוקר עם הגוי 10 קונטיינרים, שלא יהיה מוסיף ועולה. כמו בית הלל, כן? שלא יהיה פתאום ב-12, וזה דברים שקורים, פתאום איזו קבוצה הגיעה ומתלוננים, אין מספיק אוכל, אין תוספות, ואז הטבחים נלחצים, המשגיח לא נמצא נניח, אז אומרים אותו, בוא נמציא עוד איזה מגש אוף, ונדחוף אותו בתנור. אם עשו את זה, אני לא נכנס כרגע להלכה. אז צריך לדעת שזה שוב לחץ של הציבור, יכול לגרום בעקיפין להכנסת נוספות של אוכל. אז אנחנו נחמם על ידי גוי, לפני שהשעון מדליק, זה גרמה, פלוס שהאוכל כבר בושל. בתי המלון המהדרין היום עברו לשיטה אחרת, שתדעו גם לברר אם מי שרוצה להקפיד על זה, כי יש דעות שקצת מחמירים עדיין לחמם לפני שהשעון מדליק, וחוששים שאולי יהודי יעשה להם את זה, המנחת יצחק רצה להגיד אולי זה אישום משום חיציו, אז דואגים שהכל יהיה בתנורים לפני שבת. יש תנורים מיוחדים שנקראים אלטושם, שכל האוכל, כמו ברמת הרנסנס למשל, כל האוכל נמצא מלפני שבת בתוך התנורים. יש תנורים מיוחדים כאלה שזה לא יישרף, שמים אפילו את הצלחות, ואז מה שעושה בשבת המשגיח, הוא שר הכל מוציא את האוכל, כן? ושם אותו על הפס חימום כמו שראינו, ואין, לא שמים בשבת. מה?
בשבת הוא מתחמם? הוא מתקלקל?
לא, הם יודעים איך לעשות, זה תנורים מיוחדים, נקראים אל תושם. זה מלון רמדה, לדוגמה, 5 כוכבים, ברוך השם, אנשים אוכלים שם, וזה לא מתקלקל, שמים את הכל מלפני שבת, והטבחים למדו באיזה חום לשים וכמה לשים, וככה זה עובד. ואין, לא רוצים, לא מגיעים למצב שהם צריכים לשים בשבת לפני שהשעון מדליק. ככה נוהגים היום בבתי המלון מה? לא, לא, בכל בתי המלון המהדרין בירושלים ככה עושים היום. לא מחממים לפני שהשעון מדליק. אז אני אומר, לא עובדים בצורה שמכניסים אוכל לפני שהשעון מדליק, אלא עובדים בצורה שהכל מחומם לפני שבת. זה נגיד שעון מרכזי, כן, של הגז, ברז מרכזי, אז המשגיח פה למשל סידר, כדי שלא יסתרקו לו בגז, במקום שהוא יסגור את כל הגזים, כמו שראיתם שסוגרים את הבאמרי וסוגרים הכל עם מנעולים, עשה לעצמו צינור שיבר מרכזי של הגז, סוגר אותו, יש לו שם כפתור, ואז ממילא הוא סוגר עם מנעול והוא סוגר את הגז של כל המלון. הנה, הוא סגר. שעוני שבת, כמובן שצריך להקים מערכת שעון שבת על כל הנושא, גם אלה שעובדים לפני שהשעון מדליק צריך שיהיה שעוני שבת. הערה חשובה ליום טוב, מי שמתארח בימים, ביום טוב במלון, אנחנו יודעים שיש בעיה גדולה מאוד של בישולי גויים בבתי מלון, ודיברתי על זה עכשיו פעם שעברה, כשרות רגילה מסתפקים בהדלקת האש, או משגיח מדליק, אם הוא נמצא במלון, במקומות יותר קטנים כמו מסעדות, זה יותר עובד, המשגיח ידליק, ואומר יהי רצון שזה ידלק עד סוף היום, כן? או שהוא משאיר נר שמה, היום הם כבר המציאו של 72 שעות, אז זה מתאים לו. אז הוא יכול לבוא פעם 72 שעות, וסומך שהגוי ייקח מהנר נשמה שלו. לפי הבית יוסף זה הרי בעיה, אנחנו צריכים להניח ממש בתוך התנור, בתוך הגז, וככה פוסק המחבר, וככה צריכים להקפיד במאדרין. לפי הרב אליהו אסור לאכול בכלל במקומות שקשרות רגילה, שעובדים בשיטה לא שיהודי הניח בעצמו את האש. שבת ומעביר אותם למצב שבת, שהתנורים לפחות ידלקו מכוחו, ולא שיש אנשי החזקה שלפעמים מסדרים את השעונים, כי יש משגיחים שאומרים לאנשי החזקה, אתם תסדרו את השעונים, כי היה פעם איזה מקרה שהמשגיח סידר טוב ולא טוב, אז המלון בא בטענות, אז יש כאילו משגיחים אמרו, אתה תסדר, לא תבוא בטענות, תסדר את השעות שאתה רוצה שידלג ב-8 בבוקר, ב-9, אל תבוא אליי בטענות, אבל ביום טוב זה יוצר בעיה, כי אם מוחמד מסדר את השעונים, והתנור נדלק, ואחר כך הוא גם דוחף את הבח הגוי, את האוכל בתנור, יוצא שכל הבישול נעשה מכוח זה, לכן מי שמתארח ביום טוב, כדי שיזכור את הנקודה הזאת, מי העביר את השעוני שבת לפחות, אם אין בישול על ידי יהודים ממש, אלא מסומכים על הדלקה, מי העביר את השעוני שבת לפחות כמינימום למצב הדלקה. הלאה. כמובן שכל השעוני שבת צריכים להיות סגורים, הנה זה הארון המרכזי של כל השעוני שבת, גם את זה המשגיח נועל וכדומה. זה סיר של חמין ושבת, זה סירי קיטו, מה שנקרא הרבה פעמים בבתי מלון. יש פה דופן כפולה. גם שעושים הכשרות לפסח וכדומה, או בשר בחלב, צריך להיות מודע שהמים מוחלפים, כי זה דופן כפולה, סיר כאילו בתוך סיר, שיש בצדדים יש מים. יש בו עוד בעיה בשבת, שאתה מוריד אותו כדי לשפוך את החמין למשל, אז יש מרגלים חשמליים שמפסיקים את הרתיחה. זה משהו בטיחותי כנראה, כן? אז צריך לנטרל את זה גם כן. כמובן שגם זה צריך להיסגר פה, או יש כאלה משגיחים שסוגרים שרשרת על החמין שלא יוכלו להוסיף מים בשבת. הנה, אתה רואה, משגיח יצירתי, נעל להם את כל החמין במלון, אמר לי, אחרי שהוסיפו לי כמה פעמים הייתי צריך לזרוק להם, כן? את כל החמין, והציבור צעק שבחורף אין לו חמין, אז הוא מצא שיטה, נועל להם את החמין לפני שבת, כן? ואז הוא בטוח שלא הוסיפו לו. אתם רואים פה תנור, למשל, שהוא נמצא במוסדות, זה בעיה, מי שפעם יהיה אחראי או לברר, יש פה 3 מצבים, יש כחול, יש אדום עם כחול. זה בישול, אם זה רק עם אדום, זה בישול עם אוויר חם. אז מה שאמרנו שבשבת מחממים לפני שהשעון מדליק, זה צריך לפחות לעבוד בצורה שהמשגיח לא שכח להעביר את זה למצב הזה שיש רק אוויר, כמו תנור רגיל. כי אם זה עובד במצב של העליון הכחול, או חצי כחול, חצי אדום, נכנסים גם מים. התנור הזה, תנור שמכניס גם מים, ואז במילא יש לך לחות, נכנס לך מים לא מבושלים לתוך התבשיל בשבת. כן?
זה נכנס לפי
מה? מה? הבעיה יכול להיות שלפעמים, וזה גם כן בעיה שקרה, מה עושים בבית המלון ששעון שבת לא הדליק? עכשיו יש 1,000 איש צריכים לאכול, ושעון שבת למשל... המחם. השעון שבת קורה לפעמים שבבית המלון לא הדליק, זו תקלה שקרתה פעמיים. אז יש פתרון פשוט, הוא לא כל כך פשוט, אבל סמכו על זה שגוי יגיד לגוי למשל, אמירה דאמירה, יש מושג כזה בהלכה, שאם צריך, או לצורך רבים, שזה סעודה וכדומה, אז יש כאלו שיתירו. זה גם צריך לשים לב שצולים כבד בתנורים, יש בתי מלון שצולים כבד בתנורים, לא כמו שאנחנו רגילים על גז, על הגריל, אז כמובן שלא לצלוט את זה, כבד שהוא מבושל הרי אסור באכילה, ברגע שאתה לא עברת את זה למצב אדום, אתה בישלת את הכבד בעצם. הלאה. הנה הסגירה, גם זה התנור נסגר, עם מנעול, כדי שלא יוכלו לשחק בשבת, להעביר את המצבים וכדומה, ויש לו שעון שבת, חול שבת, גם זה נסגר. זאת אומרת, מערכת מסודרת בבתי מלון בשבת, כן, או אם אתם פעם צריכים לערוך אירוע, להתארגן, צריך לברר שבאמת יש משגיח, סוגר הכל, הכל עם מנעולים, הכל עם סגירות, שלא כל דחפין יטה וידליק, כל דחפין יבוא ויפסח. בואו נמשיך רגע, כי אני רוצה להיכנס לעוד... זה התנורים שדיברתי ששוברים את החום, אל תושם. מהתנור, כדי שזה לא יסטרף לו, הוא מעביר את זה לפה. יש ישיבות, שמעתי שהם התחילו להשתמש בזה, ואפילו מכניסים פה בשבת עצמה דבר יבש, שמעתי בשם רבנים, מישהו אמר לי כנראה בשם הרב ליאור, אני לא יודע אם זה נכון, כן, שלדעתו זה דין של פלטה, זה תנור שלא יכול לבשל, זה שומר חום. זאת אומרת, זה לא פלטה כמו שאנחנו רואים, הסברה שיש כאלו ששמים על פלטה בשבת, שאומרים שזה פלטה דרכו לא לבשל, כן, ושמע פלטה של שבת, אז למשל הרב עובדיה יתיר לשים דבר יבש על פלטה בשבת, כן, מי שסומך על זה. השאלה איך נתייחס למכשיר הזה, זה בעצם משתמשים בו כל השבוע. כן? הוא נראה כמו תנור רגיל, יכול להיות שיש פה כן איזה מרזה, מצד שני הוא לא יכול לבשל גם כן, כן? אז יש רבנים, ככה שמעתי, שוב צריך לבדוק את העניין, שדבר יבש מתירים אפילו ליהודי לשים פה, בשבת, זה כמובן, זה, מה?
מה?
לא, תומן, אז הם יגידו שזה לא מונוגע בצדדים, זה כמו בתנור, זה אין תומן, מה?
זה מוסיף
עולה
חום,
זה חום קבוע,
זה חום קבוע, שהוא לא נוגע בדפנות, זה מותר. מה? העיקר ש... כן, כמובן רבותיי, כמובן שסוגרים את הכפתורים שזה יחשב גרוב וכתום, בבתי המלון, על פי ההוראות של הרבנות, לא עובדים בשיטה הזאת, מה שהם עושים מקסימום, מעבירים מהתנור, כדי שזה ישמור חום, לא יסרף בתנור, אתה לא יכול להשים 3-4 שעות ארוחת ערב, אתה אוכל בתנור, הוא יסרף, אחרי ששמת לפני שהשעון מדליק, נגיד אלו שעושים בשיטה הזאת, אחרי שהאוכל יתחמם, מעבירים אותו לפה, פה זה שומר חום, ואז כשמגיעה הקבוצה שלכם, הגיעה מהכותל, הוא ייקח את הארבע קונטיינרים, יעביר אותם לבאמרי שראינו בחוץ, כן? והעברה צריכה להיות ישירה וכדומה. הנה, גם זה ננעל, שלא ישחקו. כמובן, זה מחבד שגם כן נעול.
אני לא...
מה? לא, לא. למרות שכל דבר מעיקר הדין אפשר לדון, מה קורה אם הוא היה משגיח שזרק עגלה של גלידה שלמה, מקרה גלידה נעצה מהחשמל, כדי שזה לא יופשר, אז הגוי ידחף את זה. עכשיו אנחנו לא דנים עכשיו בהלכה שגוי עושה, כי בבתי מלון, ההוראה היא, ככה צריך לעבוד בדרך כלל, צריך לעבוד בגדול. אי אפשר לעבוד תמיד לפי השולחן ערוך. אם טיפת חלב נופלת לסיר בבית, אתה יכול ללכת לשאול את הרב, כן 60, לא 60, קרה טעות. אם בבית מלון, נגיד, יעשו שניצלים, יתגנו לך את זה עם חמאה, ויעבוד משגיח ויגיד לאחמד, לא נורא, תשמע, יש פה 60, זה קרה. אם הוא לא יתפוס את התבליט והשניצל והוא לא יזרוק, אז אחמד למד שיש 60, ואז זה קורה הלאה. מה? שחמאה זה דיון, אם זה תיגון בחמאה, אם זה דאורייתא או לא, כן, ככה הוא למד. כמו שיש גויים, יש משגיחים גם כן שבבישולי ישראל, אז ההוראה היא נגיד שהוא צריך לשים על האש. אז יש מרגיחים לא רוצים לעמוד כל הזמן על האש, אז הוא לימד את הגוי את ההלכה שמה שנאכל חי, אין בו בעיה של בישול גויים, כן? אז כל פעם שאתה תופס את הגוי, זה אומר, אני אוכל קישואים חי, ואני אוכל את זה חי, ואני אוכל את זה חי, ואני אוכל את זה חי. כן? הכל אני אוכל חי.
יש לו דין פסיק רשע.
מה? כן. הלאה, יש לו משהו? אם לא, נמשיך הלאה. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים נמצאים בבית מלון, אתם רואים כמה זה מורכב, כן? אנחנו יושבים בלאבי, למשל, ורוצים להזמין לעצמנו איזה שתייה, איזה קולה. איזה קבוצה. או מכסים בחדר האוכל, מי ששם לב פעם, יצא לו פעם מתארח, ועומד שם איזה מישהו ורושם, נכון? איך ידעו בעצם באיזה חדר אתם? כל אחד אחר יכול להיכנס ללאבי, להזמין לו שתי פחיות קולה עם איזה הוגה, הוא אומר, תרשום, תרשום, כן? על חשבון הבית. אז זה נכון שהיו בתי מלון קטנים, זה מתאים אולי לחפץ חיים או לגוש קטיף, מה שהיה פעם, כן? היו עובדים עם חרוזים, למשל, אני זוכר לפני. בסדר, היה נכנס, הציבור רק שלנו, סומכים, איזה חדר אתה, 212, לוקח חרוז, שם בבתה שלך, בסדר, עכשיו תחשבו מלון, כן, מלון דן דניאל, אקדיה בהרצליה, יוקרתי שביוקרתיים למשל, שמנה וסלטה של התיירות מגיעים לשם, ואז יגידו לתייר, שמע, אם אתה רוצה קולה, יש לך חרוז כזה, ואם אתה רוצה איזה עוגה, תזרוק, תזמין. זה קשה יהיה מאוד מאוד לעבוד, צריך למצוא שם איזה פתרון, איך אנחנו מפעילים את המערכת הזאת. שור, על פי היתרים, על סמך מי שהגיע, כמו שפתחתי את העניין, והיו בדרך במלון, מי שכבר הגיע למלון, והוא במלון. אז ישנו פתרון, כן, קודם כל, הרב עובדיה מבין שהוא היה רב במצרים, כן? אז היו מעלים לתורה, היו מעלים לתורה, וכל אחד שהוא מעלים לתורה, אז היה אומר, ואיתם של בית הכנסת 100, 200, 500, מה זה משנה? אף אחד לא רושם, אף אחד לא זוכר, מחורת אתה יכול להגיד, אמרתי, לא אמרתי, כן? הגבאי ראה, שם זה לא עסק, כל אחד עולה לתורה, מזמין עליות חשובות ביום כיפור וכדומה, אבל תכלס, באמצע שבוע אחרי זה, הוא מוריד חצי מה שהוא התחייב, כן? אמר עובדיה, טוב, מעכשיו נביא גוי, על המקום ירשום, כן? יעמוד ליד הספר תורה, ירשום כמה שהבן אדם אמר, ויתן משבית הכנסת, ישר ירשימו על המקום. אז הוא דבר, אם זה מותר או אסור, כן? הוא מתיר את זה דרך אגב, כלומר שככה היו עושים. אז א', הוא נכנס לנושא של כתב של גוי, האם גוי שכותב בכתב שלו זה דורייטה, זה דרבנן, הוא חולק למשנה ברורה, המשנה ברורה אומר שזה דורייטה, גם כתב של גויים, אבל אם הגוי כותב בכתב שלו, העובדיה מוכיח שלדעתו זה דרבנן, ושבוד ושבוד במקום הצורך. עכשיו, כל הנושא של הכתיבה, יש כאילו רבנים שרצו להגיד, זה נקרא דעת הזה נפשי גם כן. אני, שאני מזמין קולה, מצליני שמוחמד יזכור בעל פה. כן? שיזכור בעל פה. אני אין לי עניין. אולי אפילו יש לי עניין שישכח, סתם אני אומר, כן? אין לי עניין שיזכור. אז אולי זה מוגדר כדעת הנפשי. אז זה ודאי שהמינימום, כן, שצריך להסדיר מערכת כשרות, זה שלפחות גויים ירשמו. כן? אם אתה נכנס ללבי, אתה נכנס לזה, ויש כאילו שגם זה אולי רוצים, אם אנחנו רוצים לסכם מראש, הקבוצה מקבלת קפה עם ארוחת בוקר, או מגיע להם עוד איזה עוגה אחרי צהריים, וזה זה נגמר, לא צריך לעשות רשימום, יודעים שקבוצת ליבוביץ', הבר מצווה של ליבוביץ' שיושבת באולם תמר, פחות או יותר זכאית לקפה אחרי צהריים, ונמנעים להזמין כל מיני אקסטרות, למה? כי זה יוצא פה איזה מין תסבוכת, להשתלט על זה. כאמנם הגוי רושם לך לפתק, כן? שאדון מוישה הזמין שתי קולה עם עוגה. בסדר. עכשיו אתה, הוא לא יחתים אותך, הוא יודע שאתה לא חותם בשבת, כן? אז הוא עושה סימן, שבת, כן? יש מוסכמה בבתי המלון. עכשיו, מה עם הפתק הזה? הוא צריך ללכת, הרי אתה יוצא במוצאי שבת, יש אנשים, כן, לא שומרים רבנותם, איך שיצא שבת הוא כבר עם המזוודות, נכון? ואז הוא מקבל ישר מהמחשב, הוא ישר מקבל כמה הוא הזמין, וזה פלא פלואים, איך כבר הכניסו הכל ורשמו הכל, ישר על המחשב יש הכל, שהוא הזמין פה, כל הכל מהספר, על הספר נכתבים כבר ישר, למה? כי במשך השבת הוא הזמין, מישהו שם לקח את כל מה שהוא הזמין במשך השבת, כל הבונים, מה שנקרא, כל הקבלות האלו, כן? והזמין את המחשב. נכון, ברבנות מסודרת, ואני אומר לכם שזה נקודה שלא סגורה בחלק גדול מהארץ, כן? שזה בעיה, כן? מי שעובד על נושא של הנהלת חשבונות או החיובים, גם אם אתם רואים בתחנה הראשונה בחדר אוכל, או אתם רואים בלבי שרושם את זה גוי, יכול להיות שאחר כך ב-12 בלילה שהמלון עושה מאזן, מי נמצא, מי הלך, כן? יושב שם איזה אדם, וצריך לדרוש ולברר שרק גויים עושים את זה. ויש בתי מלון שצרנו גם נתפסים שמלצרים רושמים וכדומה בחדר האוכל, אז צריך להיות מודע, לפני שאתם מזמינים משהו, לסדר את כל הנושא הזה של הכתיבה. כן. יכול להמשיך רגע? בוא נדלג. פה יש עין אלקטרונית, למשל. צריך לשים לב, יש בתי מלון, יש מעברים וכדומה, דלתות נפתחות, גם המלצרים עוברים לכם מהמטבח, לחדר האוכל הזה, יורדים לקומה למטה וכדומה. המערכת צריכה להיות מסודרת, שלא נפתחות דלתות. אמנם, אני לא אומר שהאוכל יאסר, אם מישהו העביר אוכל דרך עין אלטרונית והדלת נפתחה, זה לא מה ששבת בגוף הדבר וכדומה, אבל מערכת מסודרת ומסדרת, וגם אתם תהיו מודעים לפי שאתם עוברים או נכנסים לבית מלון בשבת, כן? בדידי אב האוגדה שפעם היינו בחוץ לארץ, והגענו ממש סמוך לשבת, ולא הספקנו אפילו לברר, כי רצנו כל עוד רוחינו בנו, ואז הגענו לבית מלון, שאתם יודעים שיש בתי המלון היום משוכללים, שאיך שאתה נכנס, המסדרון חשוך, איך שאתה נכנס, נדלק ישר אור, כי זה חיסכון באנרגיה. חיפשנו את המפתח לפתוח, הכל כרטיסים, כמו שיש היום בחלק בתי המלון, כבר אין את המפתחות הפשוטים, אלא הכל דרך כרטיסים, הכל ממוחשב, אתה מזמין איזה בקבוק בירה בלבי, בבר, בחדר שלך, מי שלוקח איזה פחית, הוא לא יודע שזה אוטומטית, נרשם, כן, שפתחת, וזה נרשם להם בקבלה למטה, לכן צריך לברר במיוחד אם אדם מתארח בחוץ לארץ, כן? להיות מודע לזה, איזה בית מלון מזמין, איזה מפתחות יהיה לו, איזה תאורה יהיה לו במסדרונות וכדומה. וכמובן, גם פה בארץ שהמערכות כולן מסודרות. משגיח פה למשל, סגר, מצא שיטה, אז הוא נכנסים לפני שבת בנייר כסף, או יש היום מתגים שמבטלים את כל המצב. זה מעלית שמורידה אוכל למטה, מעלה, לפעמים יש כמה חדרי אוכל, אז זה גם כן מוגדר אולי כעדת עד נפשי, כן? שהגוי מוריד לצורך עצמו, לא רוצה לסחוף את כל העגלה, את כל הקונטיינרים, כן? אז הוא שם את זה באיזה מעלית, אז יכול להיות שזה מוגדר כעדת עד נפשי, אבל ישנה בעיה אחרת שראיתי וצריך לדון עליה מבחינה הלכתית, הרבה פעמים קבוצות מגיעות לבית מלון, ואז חלקם הקרובים למלכות מקבלים קומה ראשונה, כן? אבל יש כאלו שמקבלים קומה עשירית ו-11. אז אם יש מעלית שבת, אז כל אחד לפי מנהגו, אם הוא עולה במעלית שבת או לא עולה. אבל יש כאלו שלפעמים המעלית שבת התקלקלה, כן? או שזה לאט מדי והציבור לוחץ, שוב בעיה איך הציבור יוצר הלכות, כן? הציבור מתחיל להתעצבן קבוצה של 100-200 איש, ועד שזה מזמזם, ועד שזה עולה, והוא מנסה להידחף בכוח, כן? אז הוא היה, מה ששאלה, מאחד הקבוצות הדתיות, אומרים לבעל המלון, תבטל את המעלית שבת, תביא גוי, והוא שיעמוד שם ומלחץ. כל מי שיכנס איזה קומה שירצה, שיעמוד שם, כן? וזה כבר שאלה יותר הלכתית, שאתה נהנה ממש מהנאה ישירה מגוי שהוא עכשיו עומד ולוחץ לך. אתה צריך להיות מודע לזה. נשים לב איזה מעלית שבת ואיזה לא. גם זה קורה שאנשים נכנסים למעלית שבת במלון ולא יודעים מה מעלית שבת. אני לא מדבר על התיירים שלא מבינים שלמה זה לא זז ולמה עולה, כן? אתה רואה לפעמים את המבטים שלהם, כן? אבל שאנחנו נכנס למעלית, לפחות נדע, גם זה קראתי שיהודים לא שמים לב איפה השימן של המעלית שבת. כן. חדר עסקה, טוב, הכל חולים אצל הקור, אז תדעו לכם שהעסקות וחימומים ומיזוגים, כן? אנחנו יודעים שיש כלל בגוי שהכל חולים אצל הקור, אז לכן לפעמים העסקות וכדומה, אפשר לסמוך על גויים שמדליקים לכם העסקה. המלכת יצחק אמר שגם הכל חולים אצל החום, אז יש כאלו שסומכים על זה גם בנושא מיזוג אוויר וכדומה. זה בעיה גם כן ידועה, כן? מעשים שצריך לברר את זה גם כן, יש עין אלקטרונית, כבר היה איזה מישהו ש... נתקע שם כמעט עצת שבת,
למה כמעט?
מה? לא, יש תשובות... ישנם תשובות בהלכה שאפשר להתיר בזה, ישנם תשובות בהלכה שאפשר להתיר בזה, כן, כיות וזה פסיק רשע ולא ניחה ל... כן, יש פה צער... תראה, אם זה קרה אחרי סעודה שלישית, עוד 5 דקות זה ניחה, אבל אם הוא ב-12 בצהריים, בשעון קיץ, כן, אז ישנה בעיה פה, אז לכן יש פוסקים שיתירו לו לצאת, למרות שזה נכבה ויפעיל את המערכת ויפסיק רשת ולא נחלה. כן, במקום לסמוך בזה, על הפוסקים שיתירו.
הגיע אחמד לנקות.
כן. זה גם כן סוגים של מקררים, שישנם מקררים בבתי מלון שצריך להיזהר לא לפתוח ולסגור אותם, כי הפתיחה והסגירה מיד מפסיקה מנוע, לא כמו בבית שזה שאלה אם מותר לפתוח עובד, לא עובד, כי זה גרמה, הכל, בבתי המלון יש... מקרים שהפתיחה והסגירה מיד מפסיקות את המנוע, ולכן הרבנות דואגת שיהיה מתגים של שבת וחול, כדי שזה יהיה כל הזמן על מצב של שבת. גם הניירות, לשים לב, יש בתי מלון שהנייר הוא מופרד לגמרי, כן? ויש ניירות שהם לא מופרדים לגמרי. יש פה שאלה אולי של מחתך, כן? אז לברר את זה גם כן לפני שבת, מישהו שעושה אירוע, איזה ניירות קונים לו. שוב, זה דוגמה לאווירת השבת, עד כמה הולכים. יש רבנויות... שהחנויות, הכל סגור בירושלים, כמובן החנות סגורה, אין מוזיקת רקע בחדר אוכל, בא פעם אחת איזה יהודי, צלצל לה שהוא עכשיו צריך להגיע לים המלח, הוא שומע שעה לפני שבת, הוא הבין שכל הלבי יהיה מוזיקה והופעות והתיירים והטלוויזיות יעבדו, אמרתי לשמוע, לא כל מקום זה דומה למקום, יכול להיות שאותו הרבנות החליטה, כמו שפתחנו, עדיף שאם יהיה מלון כשר, כל השנה, לא נבלות וטריפות, מוזיקת רקע, אז נשב בחדר, תצא לטיול, כנראה ששם, אבל בכל אופן בירושלים לפחות, כן? החילול שבת בפרסיה, החנויות, בתוך המלון, או הדברים האלו, הם נשמרות, אבל אני לא חושב שזה בכל המקומות. מה? זה לא ירושלים, רמת רחל זה לא ירושלים. פה זה שוב איזה בעיה של הקבלה, אנחנו גם כן לא מודעים לזה, אנחנו מתארחים, ואז אנחנו החלטנו שהיום חם, אז אני רוצה עוד 2 מגבות בחדר. אתה ניגש לקבלה באמצע השבת, אפשר לקבל 2 מגבות, אומר, אין בעיה, כן? אפילו הוא עומד גוי, נגיד, בקבלה, נניח, עומד גוי, ואז הגוי מצלצל לאחראי שם, אם הוא יהודי, מוישה, כן? בחדר 212 חם לו, הוא רוצה 2 מגבות, כן? אז מוישה הולך להביא לו 2 מגבות, נוסע, מעלית, והפעלת פה מערכת שלמה, ששתה רצית פה שתי מגבות. אז צריך לחשוב על זה לפני שפונים לקבלה בשבת, כן? צריך לראות אם אפשר להסתפק כדי לא למנוע או להכשיל למישהו, כי זה הרבה פעמים יכול לקרוא הדבר הזה. אולי נעצור פה, אולי כמה דברים, רק אם דיברנו, לא נגענו גם בפסח, לא הספקנו. לגבי שבת, כמה דברים אולי ש... אם אפשר להדליק את האור. כמה אנשים שאלו אותי מבחינת מוצרים של טכנולוגיה, מה עובר בישול לשבת ומה לא עובר בישול בשבת, כן? לגבי מה מותר לעשות. אז יש כמה מוצרים שהם בעייתיים, אז חשבתי שאולי כדאי שהציבור ידע. לגבי הפקת מרק, יש רכיבים שלא מבושלים, כן? אז צריך לדעת מזה שוקו. גם כן, הוא לא עובר בישול, זה בעיה. קפה נס, אין בו בעיה. קפה שחור, זה בעיה. כשאני אומר שיש בעיה, הכוונה שצריך לפעול לפי הלכות שבת, זה כמו סקי תה, כן? מי שמחמיר בכלי שלישי, מי שפוסק כלי שלישי וכדומה. אבל שצריך לדעת מה, החרדל שיש...
הקפה הוא גם לא קלוי?
מה?
הקפה הוא לא קלוי?
הקפה השחור קלוי. יש כאלו שגם לא קלויים, רק תכונים, כן? אבל קפה נס אין בעיה. שוקו הוא לא מבושל? לא. שוקו לא מבושל, כדור... הפקת סחרין, סחרין נוזלי וכל הדברים האלו גם כן לא עברו בישול, חלק מהרכיבים. יש סוגים שכתוב עליהם עבר בישול וראוי לשימוש בשבת, אז צריך להיות מודע לזה גם כן. המיונז, יש רכיבים שלא עוברים בישול בשבת גם כן, צריך להיות מודע אם מישהו מערה כלי ראשון וכדומה. מנה חמה זה גם יכול להיות ספקות של לש, ויש גם רכיבים לא מבושלים במנה חמה. מלבין קפה אותו דבר. מלח היום לא עובר בישול, עובר רק אפייה בתנור, צריך לדון על בישול אחרי אפייה. כן? אבל צריך לדעת שהמלח היום לא עובר בישול, עובר אפייה בתנורים. על פי ההלכות, שמה שעובר אפייה, אם מותר אחר כך לשים אותו על בישול.
שאלה לגבי בישול. שמעתי פעם ברדיו קול חי שמישהו מדבר, איזה רב, לא זוכר בשמו, הוא אמר שהתחינה של הסוסו, שעשו תחינה של הרב אליהו, הוא חושב שזה בישול, אבל יש אפשרות לעשות לא על ידי בישול. מה הכוונה לא על ידי בישול? להכין את התחינה, את הסוסו לא על ידי בישול, על ידי עדים, אמר.
על ידי כליה אולי. התחינה היה בעיה... אולי דיברו שם על בישול אקום?
כן.
אז התחינה היה לדעתו של הרב אליהו שהסומסום היות וחלק מהתחינה נעשה במפעלים של ערבים, אז יש פה בעיה של בישולי גויים. כן? היות חלק מהפוסקים חלקו על זה, רוב הבדצים...
מה זה לא בישול?
מה?
מה זה לא בישול?
תראה, יכול להיות שכל תחינה, זאת אומרת, יש שם איזה מערכת של כיתור. כן? אז יכול להיות שזה לא בישול מלא, אלא רק איזה מין אירוי של כיתור וכדומה. יכול להיות. שקדי מרק, רבותיי, זה עובר בישול, אז אין בעיה לשים בכלי שני אפילו, או בכלי ראשון. זה שלא עלי סוכר עובר בישול, כן? סוכר רגיל. יש קורוטונים, כן? מה שלסלט זה בעיה. זאת אומרת, זה רק עובר אפייה בתנור, אבל זה לא עובר טיגון. הקורוטונים מהסוג השני, כן, הם כן, למרק, הם כן מתוגנים. המלביני קפה, גם כן, יש רכיבים לא מבושלים. צריך לדעת מזה, גם כן. טוב, על פסח, אולי במזרת השם בפעם אחרת. אני, ראינו פה שללכת לבית מלון בשבת, כן? זה לא כל כך פשוט, אבל אם הולכים, לפחות שנמצא מהגדר שאינו יודע לשאול, וננשאל קצת את המשגיחים, לא אם הכל בסדר, לא דיברתי על המוצרים, שאומרים לכם הכל בסדר, הכל מאדרין וכדומה, אבל מבחינת הלכות שבת, שנדע איך האוכל מחומם, אם זה לפני שבת, אם אחרי שבת, מי דוחף בתנור, כן? אם יש סגירות, אם יש מנעולים, איך השתייה החמה, איך כל המערכת שבת של הדלתות, מערכת התאורה, אנחנו מתפלים בבית כנסת לפעמים, אם בדיק לנו את האור וכדומה, להיות יותר עירניים, ואז ידעו שאנחנו בודקים אותן. חג שמח.